חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסכת לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה, קפה אליט שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש. אפרת, שנתחיל?
תן לי רק לשים אוזניות, חמוד, כאילו. מה קורה פה? איך זה קרה כל כך מהר? אני עדיין מעכלת את הכריך שלי.
יאללה, בוא נתחיל. הלו, הלו, הלו.
אני עדיין לא סיימתי להקל את הכריך שלי.
למה את...
כי אני ירה משש בבוקר, ולא הספקתי לאכול, ואז בדרך בייקרי, ואז לא היה, נגמרו הכריכים הקטנים, אז כריך גדול, מאלה שאתה מסתכל, אתה אומר, אין, בחיים אני לא אגמור את זה, אז אני אוכל חצי ואני אשול אחר כך.
טורפת.
וואו.
יהיה לנו שיחה מענה היום, אני מבין.
וואו. מה שנקרא, הגעתי לאולפן. בקיצור, תקשיב, לוקסי.
כן.
פרק מאוד מיוחד היום.
בהחלט.
זה בערך פעם ראשונה שאנחנו מדברים על חומר גלם שלא גדל בכלל בישראל. כאילו, אולי יש אנשים שמגדלים את זה אצלם בחצר בשביל נוי, אבל אין בארץ, ומעולם לא היה בארץ גידול מסחרי של קוקוס. התנאים פה לא מאפשרים את זה.
גם אורז לא היה.
אורז היה קצת, והיה ניסיונות, אתה יודע, בביצות ובטן תופעה, נדמה לי, אז דיברנו שאנשים מנסים. קוקוס לא מנסים.
לא מנסים.
זה לא יצליח.
לא יצליחו.
עכשיו, אני חייבת לומר שההחלטה, לדבר על חומר גלם שלא גדל בארץ, אצלי לפחות לובטה, בלא מעט רגישות מעורבים.
התוכנית המקומית שלנו נרמסת פה?
אתה יודע, כן. כי אתה יודע, איפה עובר הגבול? האם עכשיו יצרנו גבול חדש? האם הפודקאסט שלנו שעוסק בחקלאות מקומית ודוגל בתרבות מקומית, קולינרית וזה, האם זה נכון לנו לחצות גבולות? עכשיו, זה ברור שמתישהו נחצה את הגבול. מתישהו. אבל האם זה הנושא שאיתו הייתי רוצה לחצות את הגבול? בקיצור, היה לי מלא מלא שאלות.
אוקיי.
ואז עניתי לעצמי ככה.
מה ענית, אפרת?
אני מתה על הדיונים שלי עם עצמי.
כן.
אחד זה הגעגוע לתאילנד. באמת אין דבר שבתוך הסכוניה שקורית פה בחוץ עכשיו, עם הלחות והחום והזה, הדבר שהכי בא לי זה קוקוס על חוף בתאילנד.
אוקיי.
ואני בטוחה שיש הרבה ישראלים ששותפים לתחושה שלי. זה דבר אחד. דבר שני, המזג אוויר שקורה פה עכשיו בחוץ, זה בדיוק נראה כמו תנאים שלמים לגדל קוקוס, אז זה כבר סיבה טובה. מה שנקרא עונתיות.
כן.
ודבר אחרון, זה שהקוקוס כבר כל כך עמוק בתוך המטבחים שלנו. אנחנו כל כך הרבה מבשלים איתו, גם בכינוכים וגם בתבשילים ובקרי והכל, אז וואלה.
וואלה.
יש סיבה לדבר על קוקוס.
אז הנה חמישה דברים שלא ידעתם על קוקוס.
הדבר הראשון שאנחנו לא יודעים זה האם אתה מסכים עם כל מה שאמרתי.
את רוצה שאני אגיד שאני מסכים? כי אני די מסכים.
יופי, תודה. אז מה הדבר הבא שאתה רוצה לספר על קוקוס?
אפרת, אני מסכים איתך לגמרי.
נו,
והנה
חמישה דברים שלא ידעתם על קוקוס, בבקשה.
אוקיי, אפרת, את רוצה להתחיל?
לא.
אוקיי, אז
מתי אני רוצה להתחיל בחמישה דברים?
אפרת בסומטרה.
בוא נדבר על הסטטוס קבוע הזה, שאתה מכין שלושה, ואני מכינה שניים.
ואז אני אומר לך, אני אתחיל, כי יש לי שלושה, ואת אומרת, אבל לי יש שלושה מדהימים, אני לא ותרת עליהם, היום יהיו שש עובדות. אפרת, שימי לב.
בבקשה.
בסומטרה קוטפים את הקוקוסים בעזרת קופים מעולפים.
נורא.
קופים שיודעים להבדיל בין קוקוס בשל לקוקוס בוסר, הם יודעים לכתוב בדיוק את הסוג שהמגדל שלהם רוצה.
נורא.
יש בתי ספר לאילוף.
נורא, נורא.
ותחרויות שנערכות כל שנה.
זה נורא.
האם את מסכימה איתי שסלייב לייבר של קופים,
כן.
והעובדה שהחקלאים הקטנים שמגדלים את הקוקוסים צריכים לעבוד מול תאגידים גדולים,
כן.
מצביעים על כך שהתעשייה של הקוקוסים וחלב הקוקוסים וכל השימושים שיש לנו בקוקוסים, צריכה להיות תעשייה שדורשת תו של פייר טרייד.
כלומר, כשאנחנו קונים משהו שמקורו בקוקוס, לדעת שקנינו קוקוס שלא היו מעורבים קופים בכתיפתו.
ממש, כמו צעדי הדולפינים. בוודאי. למה לא? למה לא?
בוודאי.
עובדה,
שאלה בכלל. וואי, התחלת גבוה לוקסי. 85% מהקוקוס בעולם מגיע מהאזורים הכפריים של אסיה פסיפיק, ושלוש המדינות המובילות הן אודו, אינדונזיה והפיליפינים, וזו הסיבה שכל הזמן שאנחנו רואים הישרדות, אנחנו רואים אתם תוקעים קוקוס. יש שם מלא.
יפה. את רואה הישרדות?
ברור.
מי הפייבורית שלך עונה?
וואי, זה עונה, זה מעצבן.
זה עונה קשה, קשה.
אתה לא סובל את כולה.
כן, את צודקת. עוד שימי לב.
כן.
מי הקוקוס.
כן.
הם מים מטוהרים. הם סגורים הרמטית בתוך האגוז, אין להם שום נגיעה לאוויר חיצוני, ולכן אם אתם תקועים על אי בודד, יותר בטוח לשתייה מי קוקוס ירוק, מאשר לשתות מי מעיין.
גם יכולים לשתות את הפיפי שלכם.
כן, אבל אני בטוח שהקוקוס יותר טעים.
אבל גם הוא סטרילי.
עובדה הבאה.
אוקיי, אני יודעת שבהמשך התוכנית אנחנו נחפור לתוך עניינים בלשניים, אבל לא יכולתי שלא לפתוח את התוכנית בזה שבאנגלית קוראים לזה קוקו, ובשם הלטיני הוא קוקוס. אז למה בעברית קוראים לזה קוקוס?
למה?
כנראה שינוי הגייה שנובע מתופעה לשונית. קוראים לזה דיסימילציה, שזה הימנעות טבעית מהגיית אותה תנועה ברצף. זה לא נוח להגיד קוקוס.
כמו שלא אומרים בקבק. אלא בקבוק.
בקבוק. בדיוק. אותו דבר.
אוקיי. עובדה אחרונה.
כן.
אגדות אורבניות מדברות על זה שכל שנה מתים יותר אנשים מפגיעת קוקוס מאשר מתקיפת קרישים. עכשיו, אני יש לי פחד מקרישים ידוע, אבל זה לא נכון. מדברים על המספר 150 איש בשנה, מספר אמיתי יותר קרוב ל9 אנשים בשנה.
שמתים מקוקוס שנופל
להם על הראש?
זה הכל?
נכון. ואני יכול להגיד לך שבשנת 1977... העניק חבר המושבעים בהוואי 39 אלף דולר, 77 זה היה המון כסף, לקצין משטרה שנפגע מקוקוס שנפל לו על הראש, וטבעו את בעל הנכס על כישלונו בתחזוקה נאותה של העץ.
כל שנה נהרגים רק 9 אנשים מקוקוס שנופל להם על הראש?
בממוצע, כן.
זה באמת לא הרבה.
זה כלום! יותר מחליקים באמבטיה.
אני אגיד לך, כשאני הייתי בתאילנד, והייתי הרבה פעמים בתאילנד, אז יש לי את הלוקיישן שלי, והסיבה שזה הלוקיישן שלי, זה שמחוץ לחדר, שיושב ממש על החוף, יש עץ קוקוס ענק, עושה צל מדהים.
אוקיי.
ואז אני פשוט פורסת לי שם את הלונגי שלי, ואני לא צריכה שימשייה. וזה החיים שלי, כי שימשיות אני לא אוהבת.
והאם את מפחדת שיפלו עלייך קוקוסים?
יש רגעים שבהם אני בוהה, מסתכלת למעלה, מה שנקרא, מסתכלת לקוקוס בעיניים. ואומרת לעצמי, האם הוא ייפול עליי? בעיקר כשהוא בשל.
האם ראית קוקוסים נופלים?
כן, בטח. כן. אתה שומע את זה גם, אתה שומע באמצע הלילה, פתאום בום. אם הוא נופל לך על הבקטה, אז בכלל זה עושה מלא רעש.
יש את הסרט הזה עם טום הנקס,
כן.
שהוא קאסטאווי, ווילסון, ווילסון. צור, יש שם איזה רעש שמשגע אותו, והוא לא יודע מה זה הרעש, כל הסרט, הוא לא יודע מה זה הרעש, והוא חושב שיש שם איזה משהו, בסוף זה רעש של קוקוס נופל.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על קוקוסים נופלים.
כן.
אני לא יודעת אם שמת לב שבעונה הזאת של הישרדות, למרות שיש המון פרקים, המון, לא רואים אותם אוכלים קוקוסים.
נכון.
כל כך לא רואים אותם אוכלים קוקוסים, שאתמול השגתי את הטלפון של העורך הראשי של הישרדות, ותכננתי לעשות לך הפתעה היום בתוכנית, להעלות אותו לשידור, ולשאול אותו, האם היה חוסר בקוקוסים על האי שלהם השנה, ובגלל זה לא רואים אותם אוכלים קוקוסים?
ו?
ואז... התכוונתי היום להתקשר, ואז אתמול בערב ראו אותם אוכלים קוקוסים. הרסו לי את הגג.
אבל באמת, הם אוכלים שם בננות, שמביאה להם ההפקה, שלא יעבדו עלינו.
לא,
ולא רואים אותם. ההפקה הביאה להם בננות.
מאיפה אתה יודע?
כי תסתכלי על הבננות שנאווה אכלה בפרקים הראשונים.
כן, כתוב בנ... עליהם ג'אפה? בנ...
יש עליה מדבקה קטנה שכתוב
של
עליה.
של הסופר?
Made in Israel.
בננה של ג'אפה.
אבל לא בננה אפרת, אלא קוקוס. 아,
כן.
ספרי לי, מי הוא הקוקוס?
Oh, אני אספר לך, על דקל הקוקוס, או בשמו המדעי, קוקוס נוסיפרה, שזה עץ ששייך למשפחה של הדקליים, משפחה מאוד מאוד גדולה, אבל הקוקוס הוא היחיד בתוכה שהוא כאילו... מין יחיד. עץ מאוד מאוד גבוה, יכול להגיע אפילו עד 30 מטרים, עלים עצומים, הם יכולים להגיע עד 6 מטרים.
30 מטרים, בניין בין 10 קומות.
עצום. כשהפירות עצמם, הם מבשילים ככה באשכולות, באשכול שיכול להגיע אפילו עד 20 אגוזים. העץ הזה, כפי שכבר אמרנו ככה, גם בפתיחה מבחינת אקלים, אז הוא עץ שצריך המון המון שמש, המון המון משקעים והמון המון לחות, וזו הסיבה שהוא גדל בעצם באזורים טרופיים, וזו גם הסיבה שהוא לא גדל פה בישראל. עכשיו, זה לא באמת אגוז. כלומר, מבחינה בוטנית, הוא לא אגוז אמיתי. מבחינה בוטנית, הוא בית גלעין. קצת כמו אפרסק.
כן, כמו שדיברנו בפרק אנחנו, השקדים.
כן, אנחנו אוכלים גלעין בעצם, יש שם קליפה חיצונית עם שלוש שכבות, כשהשכבה השנייה היא זאת שיש את הקליפה הקשה עם השלושה חורים האלה,
כן.
שנותנים את המראה האופייני של הראש הסעיר עם העיניים והאף. עץ מדהים שכל אחד ממנו יכול לתת הרבה מאוד פרי בשנה, מדברים על זה שעץ טוב, יכול לתת בין 75 ל-150 קוקוסים בשנה, אבל הבעיה היא שהממוצע הוא הרבה יותר נמוך, בגלל שזה עץ שיודע גם להזדקן, ובאיזשהו שלב לתת הרבה פחות תוצרת.
Mm-hmm.
זהו, עץ הקוקוס.
אוקיי. Okay.
עכשיו.
כן. Okay.
העץ הזה, יש לו המון חשיבות בכלכלה של מדינות עולם שלישי. בשלוש המדינות שמהן מגיע רוב הקוקוס בעולם, אומרים שאחד מכל חמישה מתפרנס מאיזשהו קשר לקוקוס.
זה המון, 20% מהאוכלוסייה.
כן, מתפרנסת באיזושהי דרך תעשיית הקוקוס.
אוקיי. Okay.
שזה עצום. זהו, עץ מאוד מאוד חשוב, מאוד יפה, מאוד מאוד טעים, ועכשיו נשאלת השאלה, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הולך?
השאלה ששאלת היא שאלה מדהימה, כי הקוקוס, בניגוד לגידולים אחרים, לא יודעים. לא יודעים, וזה נובע מהתכונה הייחודית של הקוקוס, הגלעין הצף. אז בואי נספר לך, תראי, מאובנים של קוקוס מודרני מתוארכים עד ל-55 מיליון שנים אחורה.
תורף.
מצאו מאובנים, וזה ממש כאילו תקופה כל כך עצומה אחורה שזה לא יאומן. אבל בגלל הגודל של אגוז הקוקוס, הוא לא יכול לסמוך על אף חיה שתפיץ אותו. יכול להיות שלפני כמעט 60 מיליון שנה, היו חיות מספיק גדולות כדי להפיץ את האגוז הזה.
אבל... שהכוונה לאכול אותו ולהפריש
לאכול
אותו.
לאכול ולהפריש אותו איפשהו.
Mm-hmm.
הוא כבד מדי. מה שכן יש לו, זה את היכולת המדהימה הזאת לצוף על המים ולא להירכב. והוא יכול לשרוד על המים לתקופות של עד 5 חודשים, 6 חודשים.
מדהים.
בלי להירכב, בלי לנבוט, בלי כלום, ולעבור מרחקים עצומים. בגלל היכולת הזאת, נורא קשה להבין מה המקור שלו, כי הוא נפוץ בהמון אזורים טרופיים.
הוא פשוט נופל... על החוף, מגיע גל, סוחף אותו, ואתה לגמרי יכול לשוט בסירה, ופתאום לראות קוקוס סף, צף לידך.
צף לידך באמצע הים, באמצע שום מקום.
ואז הוא נפלט לו בחוף אחר פשוט?
ממש ככה.
איזה יופי.
עכשיו יש שתי תיאוריות מרכזיות שרווחות בעולם המדע לגבי המקור של הקוקוס. התיאוריה המקורית, שהייתה של החוקר האמריקאי פרדריק קוק בתחילת המאה שעברה, שהיא טענה שבהתבסס על תפוצת הקוקוס בעולם, הקוקוס הגיע מייבשת דרום אמריקה דווקא, בגלל שהקוקוס נמצא שם הרבה לפני הגעת המתיישבים האירופאים, והזרמי אוקיינוס הפנטרופיים דווקא מצביעים על זרימה מדרום אמריקה לכיוון אסיה ולא הפוך.
אוקיי, נשמע הגיוני.
אבל יש תיאוריה חדשה שהיא נובעת ממחקרים גנטיים שעשו לקוקוס. והיא אומרת שדווקא הקוקוס מגיע מדרום מערב אסיה, אזור פולינזיה, מלזיה, שם יש את הגיוון הגנטי הכי גדול בזני קוקוס שמגדלים שם.
ואז אומרים שכאילו הגיוון הגנטי קרה לאורך השנים, ומשם נפוצו רק חלק מהזנים?
יפה. Okay. אז הנה, מצד שלישי ומבלבל, המחקרים האלה מראים שיש מספר קוקוסים ביבשת אמריקה, שדווקא קשורים גנטית... בצורה קרובה מאוד לקוקוסים בפיליפינים מאשר לקוקוסים שיותר קרובים אליהם בדרום אמריקה.
Yeah!
אז אי אפשר לדעת, בכל כאילו, מקרה...
כאילו שכל מיני קוקוסים שונים פשוט בדרום אמריקה, צחו להם בים והגיעו לפיליפינים עם אותם זרמים פנטרופים.
בדיוק.
וואו.
בכל מקרה, אם נקפוץ לעת המודרנית, אז יש עדויות מאסיה שמגלות שאת הקוקוסים התחילו לגדל באופן מתורבת, כגידול חקלאי, זאת אומרת שהבן אדם ממש סוחר בו, לפני בערך 7,000 שנה בפולינזיה, וכנראה שהפולינזים התחילו לחקור את העולם, הם הביאו אותו איתם, כנראה כמקור לנוזלים בריאים, כי אפשר לאגור בו את המים שלו לתקופה מאוד מאוד ארוכה. והם הגיעו כנראה לאזור יבשת אמריקה באזור 2250 לפני הספירה, משהו כזה, יכול להיות ששם הקוקוס עבר לאיזה. עוד מחקר נוסף מ-2014 מעלה אפשרות חדשה לגמרי, לא זה ולא זה.
כי אני אגיד לך מה אני רציתי לשאול אותך.
נו.
איפה אפריקה בתמונה?
לא, לא אפריקה.
לא אפריקה?
אפריקה אף פעם לא נתפסה כמקור הקוקוס, באף מחקר.
שזה די מוזר, כי גם שם יש המון קוקוסים.
נכון.
נו.
המחקר מ-2000...
רגע, אז אני רוצה לנחש.
אוקיי.
אמרת דרום אמריקה, ואמרנו מזרח.
תקשיבי, את לא תנחשי בחיים.
מאיפה המקור של הקוקוס?
מאיפה הם חושבים עכשיו שהמקור של הקוקוס?
מה, זה ממש מפתיע ברמת אנטרקטיקה?
זה הרבה יותר מפתיע מזה.
יותר מפתיע מאנטרקטיקה. אוקיי. רגע, יו, זה חולה. מאיפה יכול להיות? קנדה? לא, זה גם כמו אנטרקטיקה. איפה זה יכול להיות? שנייה, תן לי לחשוב איך העולם נראה. אוסטרליה?
את לא יכולה לעלות על זה בחיים?
כי זה לא בכדור הארץ.
כי זה בכלל לא יבשת.
אז מה זה?
יש בים, מושבות אלמוגים באוקיינוס השקט.
לא נכון.
כן.
אני מתה.
את מתה.
אני מתה.
למה את מתה?
כי זה מטורף.
מושבות אלמוגים שמתפתחות, יש את זה בהרבה הרבה מאוד מקומות באוקיינוס השקט, שלמעשה אין שם אדמה, אין שם חול, אין שם כלום, ויש זני צמחים שמתפתחים משם, והרבה זנים של דקלים התפתחו במושבות כאלה, ומתפזרים לכל היבשות דרך זרמי המים, ו... כל הסיפור הזה שהקוקוס מפיץ את עצמו על ידי זה שהוא צף בים וממשיך הלאה, מאוד מאוד מתאים לתיאוריה הזאת.
מושבות אלמוגים, עץ שצומח על מושבת אלמוגים פשוט?
עץ שצומח על מושבת אלמוגים, נטול יבשה, נטול מים טריים, נטול חול.
אתה יודע מה? זה מזכיר לי את הציורים האלה, כאילו תמיד הקרטונים הקטנים האלה, שאתה רואה מין אי בגודל של מילימטר על מילימטר, ויש עליו עץ קוקוס
כן,
מפואר.
כן, נכון.
בבקשה, הם חזרו נכון. את הנולד.
טראם.
וואו. אין, ההחלטה הכי טובה שלקחתי בחיים שלי, זה להפסיק לקרוא על מקורות חומרי הגלם. אני יושבת פה כולי סקרנית, אני נשבעת לך, אני מבינה את המאזינים שלנו, זה נורא מעניין.
אני מסכים איתך.
אולי אני אפסיק לקרוא עוד כל מיני דברים, ואני פשוט אשב פה באולפן, ואתה תספר לי מלא דברים.
את רוצה שנחלק את העבודה בינינו בצורה...
לא, אני אומרת פשוט תעשה תוכנית, ואני אבוא ואני אקשיב עם הערות רקע.
אני אדבר ואת תפריע.
כן.
זה די מזכיר את התוכנית שלנו.
לא, סליחה, אני גם מדברת.
לא, ואז אני מפריע.
בסדר, אז אני...
זה מה שאנחנו עושים, מדברים ומפריעים.
וואו.
עכשיו, אם תשאלי הודי, ההודים יגידו לך שהקוקוס הוא הודי. למה? כי ההתייחסויות הכתובות...
נכון.
המוקדמות ביותר הן בספרות ההודית.
אגב, גם הכינוי הערבי לקוקוס זה אגוז הינדי.
טראם, חסכת לי לדבר על זה.
סליחה.
עכשיו, הקוקוס תועד בחפירות ארכיאולוגיות ובכל מיני כתובות, בכתבי סנסקריט עם חשיבות דתית, חקלאית, אירובדית, ואפילו מרקו פולו.
נכון.
מדבר על הקוקוס, אותו מרקו פולו מהמאה ה-13, שהוא נתקל בהם בסומטרה והודו, והוא קרא להם אגוז פרעו. ולמה הוא קורא להם אגוז פרעו? כי זה אומר שמרקו פולו היה מודע לזה, שבמהלך המאה השישית כבר, סוחרים ערבים הביאו את הקוקוס מהמזרח למצרים, ומאוד אהבו אותו שם, ובמצרים הוא דווקא תפס.
נהדר. ממש. אתה יודע שהקוקוס כל כך חשוב בהודו, שבסנסקריט הכינוי שלו זה העץ הנותן את כל צרוכי החיים. זה הכינוי שלו.
קוראים לזה קלפה וריקשה.
כן.
זה המילה.
ובמלאית, במלזיה, שגם שם הוא מאוד מאוד חשוב, הכינוי של דקל הקוקוס זה פוקוקס ריבוגונה, שמשמעו העץ עם אלף השימושים. איזה עץ מדהים.
זה מדהים. כל העמים... בפיליפינים הוא נקרא עץ החיים או עץ השמיים, האינדונזים קוראים לו עץ השפע או עץ שלושת הדורות, כי הוא מקיים משפחות כן. שלמות. כל השמות האלה, הסופרלטיבים האלה, מראים לנו עד כמה הוא דומיננטי וחשוב לאוכלוסייה.
תחשוב כמה הוא דומיננטי, שאנחנו מדברים על מאות ואלפי שנים אחרי כל הסיפור ההיסטורי שאתה מספר, ואנחנו מגיעים לימינו אנו, שכפי שאמרתי, אחד מכל חמישה מתפרנס מקוקוס. כלומר, גם כן. עם כל התאוס וכל המהפכה התעשייתית וה... עולם הגלובלי, עדיין הקוקוס הוא כל כך, כל כך חיוני. אתה יודע שאם אנחנו רוצים להיווכח כמה משהו הוא בבסיס התרבות, של תרבות מסוימת, אז אנחנו פשוט צריכים ללכת אחורה לסיפורי פולקלור. חומרי גלם קריטיים, חשובים, חיוניים לחיים, בדרך כלל נכנסו לתוך סיפורי פולקלור מתוך צידוק, לחפש את הצידוק בעצם, למה הם חלק מהחיים שלנו. כמו הסיפורים התנ"כיים שיש לנו, שהם מצדיקים את ההיסטוריה העברית בעצם, אז בטח גם לקוקוס יש סיפורי פולקלור מרתקים.
אם הייתי צריך לספר את כל סיפורי הפולקלור על קוקוס שקראתי השבוע, מדובר במאות. כל תרבות במזרח יש לה את הפולקלור שלה. יש לי שניים שנורא מצאו חן בעיניי.
ספר לי.
שאמרתי, אני חייב לספר לך אותם. בפולקלור האודי יש סיפור על מלך בשם טריסנקו, שרצה להגיע לגן עדן בעודו בחיים. האלים מאוד התעצבנו עליו, ואינדירה, אלת היופי והמזל, כעסה עליו, בן תמותה רוצה להתגורר בשמיים חצוף. הוא הצליח לטפס לשמיים, אבל היא זרקה אותו משם. אבל חברו הטוב וישי ויסבו מירתה, שהמלך דאג למשפחה שלו שנים רבות קודם, השתמש בכוחות הקסם שלו כדי לתפוס את המלך בעודו נופל באוויר. אינדירה לא ויתרה, והמלך נתקע מרחף באוויר בין שמיים לארץ.
וואו.
ואז החבר שלו, הווישי, השתמש בכוחות הקסם שלו כדי לתמוך בו שלא ייפול, אז הוא גידל מתחתיו עמוד שיחזיק אותו, וככה המלך נותר לעד על העמוד שהפך לגזע, הראש שלו הפך לפרי הקוקוס עם העיניים והפה, והשיער והזקן שלו הפכו לסיבים.
מקסים.
סיפור מקסים.
יפה, אז המלך הוא בעצם הקוקוס.
נכון, ויש לי עוד אגדה מקסימה, שלדעתי אפילו הייתה בסרט מואנה, אני יודע שיש לנו הרבה...
מואנה, מואנה, שמעי, שמעי, הרגת אותי.
הגרסה העברית. תראי
את הקוקוס שגדל על עצים. מה, אתה לא נורמלי שאמרת עכשיו מואנה, אתה לא נורמלי, אסור להגיד את זה, אסור, אסור. תקשיבו, תבינו, מה שקורה פה זה ככה.
זה קורה לכל כך הרבה הורים.
כל הקורונה, נורי התאהב במואנה. אני, כמות הפעמים שראינו מואנה בבית היא לא תאומן. והבעיה עם זה, שיש שם שיר נדבק, שכל מה שאומרים ואני זוכרים ממנו, זה שורה אחת. כבר חודש ימים, אנחנו הולכים בבית, ופעם באיזה שעה, מישהו אומר, תראי את הקוקוס שגדל על עצים, ולא יודעים את ההמשך.
אז אני חייב לציין לך שאני ואבישי מאוד אוהבים שירי דיסני, שומעים הרבה בנסיעות, ומואנה, סאונדטראק,
מואנה,
מנגן אצלנו מלא, מלא, מלא. אז יש סיפור מהמלדיבים על בחורה צעירה שקראו לה סינה, שהייתה יפהפייה והיא התחברה עם צלופח. והם היו נפגשים בכל לילה לאור ירח לשחייה לילית. ככל שעבר הזמן, הצלופח גדל וגדל ונהיה עצום, והוא דרש יותר ויותר את האהבה של סינה, עד שהיא לא יכלה לשאת את זה יותר.
אני לא יכולה לשאת את הכל הזה, אני עוד שאני...
והיא ברחה
ממנה. סיפורי לילה טוב.
רוצה להירדם?
נו.
סינה ברחה מהצלופח לכפר שלה, למשפחה שלה, ובן דודה יצא להילחם בצלופח.
כן.
ובלעת הקרב הוא הצליח לקרות לצלופח את הראש. בעודו גוסס הצלופח שלנו, היא רצה אליו מלאת חרטה שגרמה למותו, והוא ביקש ממנה לקבור אותו עם הראש למעלה במקום שהיא תוכל לראות אותו כל יום כדי שהיא תזכור את אהבתם. היא עשתה את זה, ומהראש של הצלופח צמח צמח הקוקוס הראשון, וכשמסתכלים על אגוז הקוקוס, יש בו את שלושת הנקבים האלה, כן. שניים קטנים ואחד גדול. למה? כדי שכל פעם שהיא תשתה ממי הקוקוס, זה כאילו שהיא מנשקת את פיו של הצלופח אהובה.
קצת דוחה.
אבל זה סיפור מקסים, זה תחשבי על ילדים דוחה. שמספרים להם את הסיפורים האלה.
שהקוקוס הוא צלופח?
לא, למה?
תגיד, אתה חושב כן. שכשהמציאו את הכדור באולינג, אז חשבו, ההשראה הגיעה מכדור הקוקוס?
שאלה מעולה, לא יודע.
אנחנו מיד נגגל את העניין.
זה לא הפודקאסט הנכון, אבל יכול להיות.
אוקיי.
אבל,
מה?
אמרת,
כן.
קוקוס, קוקוס.
כן.
אני חייב לשמוע יותר. ספרי לי, אפרת, על מקור השם.
תקשיב, כמו כל דבר שהוא כל כך עמוק בתרבויות, באזורים נרחבים בעולם, יש כל מיני גרסאות מאיפה מגיע השם קוקוס, כי יש לו משמעויות מסתבר בלא מעט שפות.
וואלה?
כן. אני מצאתי מקור שטוען שבהינדית קוקוס זה לבן.
על שם בשרו הלבן.
על שם בשרו הלבן. אבל רוב הגרסאות טוענות שבעצם מקור השם הזה הוא בפורטוגזית. הפורטוגזים בעצם הם כשהם הגיעו להודו, היו האירופאים הראשונים שמצאו את הקוקוס, וכשמסתכלים על קוקוס מקרוב, אז הקליפה באמת עם השלושה חורים האלה מזכירות פנים של קוף. בפורטוגזית קוף זה מקאקו. וכשמקצרים את זה, זה קוקו.
מקוקו.
כן.
אוקיי.
זה גרסה אחת. גרסה אחרת אומרת שבאמת מדובר במונח פורטוגזי, אבל שקוקו, המשמעות של זה, זה פנים מחייכות. גרסה נוספת אומרת שהמלאכים הפורטוגזים הראשונים שהביאו את הקוקוס לאירופה, הם חשבו שהקוקוס הוא קצת מזכיר רוח רפאים, ורוחות רפאים שדים בפולקלור הפורטוגזי נקראות קוקו. רוח רפאים בפורטוגזית. אז יש לנו שלוש משמעויות שונות בפורטוגזית. פנים מחייכות, קוף ושד.
באמת יש משהו שדי בפרצוף הזה שניבט אלייך מהקוקוס.
כן. עכשיו, משהו מאוד מעניין. השם הלטיני, כפי שאמרנו, זה קוקוס נוסיפרה. נוסיפרה זה נושא האגוזים. כמו שאמרת בפתיחה, בהרבה מאוד מקומות משתמשים בקופים כדי להוריד את האגוזים מהעץ, ולכן חושבים שגם המילה נוסיפרה קשורה לקופים, כי הם אלה שאוספים את האגוזים.
וואו.
עכשיו, דבר אחד לא דיברנו עדיין.
איך אומרים קוקוס בעברית?
איך אומרים קוקוס בעברית?
האם יש לקוקוס? את יודעת שמרוב שנושא הלינגוויסטיקה הוא שלך,
כן.
אפילו לא חשבתי לתחקר את זה, לראות איך אומרים קוקוס בעברית.
לקוקוס יש מילה בעברית.
את צוחקת עליי.
כן.
וזה לא קוקוס.
לא.
נו.
נרגיל.
נרגיל?
כן.
מה זה, מלשון נרגילה?
המילה הזאת מגיעה מפרסית, וזה באכן מזכיר את המילה נרגילה, נכון?
לי, באמת?
בפרס כנראה שהשתמשו באגוזי הקוקוס גם ככלי אישון. ולכן הנרגילה כנראה באמת נקראת על שם אגוז הקוקוס.
חושבי, זה אגוז מושלם לבנג. מסתוקעת לו בזה.
בחורים.
בדרך המים של הקוקוס.
עם צ'וקר.
סליחה, אימא.
אגב, אם כבר מדברים על זה, מה, יש ישראלי שלא היה בתאילנד ולא חזר עם חצי קליפת קוקוס לקססונית?
לקססה, בדיוק.
באמת.
טורף.
בוודאי. אנחנו בטח נגיע בהמשך לדבר על... לא, אבל אתה יודע שזה מדהים, הנרגילה.
זה די מדהים.
כן. אני, אבל באמת מה שהדהים אותי זה שגם באינדו יש משמעות למילה קוקוס. כלומר, אותה מילה עם פרשנויות שונות בשפות שונות, זה בדרך כלל מעיד על החוזקה של הדבר הזה בתרבות.
אוקיי.
ועל העומק של זה.
כן.
עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על כמה האגוז הזה חשוב. כמה הוא חשוב בכלכלה ובתרבות ובתזונה של הארצות הטרופיות.
Mm-hmm.
עכשיו, לוקסי, mm-hmm. דיברת באמת על תוך כמה זמן הוא מניב, אז עץ הקוקוס לוקח לו כמה שנים, אפילו 10 שנים עד שהוא מניב את הקוקוס הראשון, והוא גם עץ שמזדקן. יש בעיה בעולם שההתעניינות בקוקוס, הדרישה לקוקוס, גדלה בקצב הרבה יותר מהיר מהיכולת של עצי הקוקוס לגדול מספיק מהר ולהניב פרי.
זה לא הגיע לישראל, טרנד מי הקוקוס. אבל נגיד, בארצות הברית, בניו יורק את מסתובב, כולם שותים מי קוקוס.
כן.
בכל פרסומת על כל סאבווי.
אז ממש מדברים על זה שהדרישה גדלה 10% בשנה, אבל התפוקה עולה 2% בלבד. והארגון המזון והחקלאות של האום
כן.
מנסה לגרום להם שם בפיליפינים, במלזיה, אינדונזיה, הודו, סרי לנקה, לטעת עצים חדשים, mm-hmm. כי ייקח להם עוד כמה שנים טובות עד שהם יניבו פרי. ואנחנו נשמח שיהיה פרי כזה, כי המחיר יעלה פלאים, לא תהיה מספיק.
הם לא סתם לוקח להם 10 או 15 שנה עד שהם מתחילים להניב, עד שהם מגיעים לתנובה מקסימלית.
בדיוק.
זה עוד 15 שנה, זאת אומרת 30 שנה, אם איתו היום קוקוס, רק עוד 30 שנה מהיום הוא יגיע למצב שהוא מייצר את מירב הפירות שהוא יכול.
זה מפחיד כי יש גדולים שמניבים הרבה יותר מהר. עץ שמניב לך פרי כמו שצריך רק אחרי 10-15 שנה, זה דבר מאוד מאוד לא כלכלי. ובמדינות טרופיות, אני משערת שיעדיפו לגדל קפה או קקאו, שמניבים הרבה יותר מהר מאשר להתחיל לגדל קוקוסים.
נכון.
וחבל, כי קוקוס זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים. עכשיו, אנחנו כל כך אוהבים את עץ הקוקוס, בגלל שהוא נותן לנו שורה אדירה של מוצרים.
כן.
אדירה, באמת, במדינות שמה עושים ממנו הכל בערך, אבל אנחנו נתחיל בלעשות איזשהו סדר במה שאנחנו כאן הולכים לסופר, מה אנחנו פוגשים.
Okay.
אני, או במילים אחרות, הבחורה האובססיבית חייבת לעשות סדר אחת ולתמיד בין מי קוקוס, חלב קוקוס וקרם קוקוס. אז נעשה סדר?
יאללה.
אנחנו נתחיל במי קוקוס.
כן.
מי קוקוס זה אותם מים שנמצאים בתוך ליבת אגוז הקוקוס הירוק. זה כשאתם...
הבוסר.
זה כשאתם בתאילנד ואתם, יש לכם קוקוס שהוא ירוק, או שהוא לבן בגלל שגילחו אותו לגמרי כזה, ותוקעים בתוכו קש ושוטים אותו, זה מדהים, אתה יודע, אתה שם את הקוקוס במקרר, ואז פשוט שוטה את זה קר. מים צלולים, נהדרים, זה נוזל שבדרך כלל לא משתמשים בו לבישול, הוא מיועד לשתייה. בישראל אי אפשר, אני לא ראיתי אותו מעודי בישראל, כן רואים אותו בבתי טבע, יש קרטונים עם מי קוקוס, וכפי שאמרת, בארצות הברית הם
בארצות
מאוד
הברית
אוהבים
זה,
את זה.
וואו, זה, יש על זה הייפ מטורף, שהיינו לפני כמה חודשים בניו יורק.
אז הם בשלב שהם מתלהבים מזה?
כל הסאבווי מפורסם, קוקוס ויטה, קוקוס ווטר, טירוף.
תקשיב, יש בזה הרבה ויטמינים, ויש הרבה זה אלקטרוליטים, ואין בזה שומן. זה, mm-hmm. זה לפני השלב השומן, אתה יודע, כשגוז הקוקוס הוא ירוק, אז אין לו עדיין את הבשר העווה הזה, זה כמו מין קליפת דקה ג'לטינית כזאת בפנים, וכל השאר זה מים.
Mm-hmm.
אבל שנייה, נשים את זה רגע בצד, כי אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לנושא של חלב קוקוס וקרם קוקוס, שהם מיועדים בעיקר לבישול, והם לא הנוזל קוקוס של קוקוס טרי וירוק. הם עשויים מבשר קוקוס שנמצא מתחת לקליפה חומה. Mm-hmm. זה הזמן שנייה רגע לעצור ובאמת להגיד משהו שלא אמרתי קודם, שקוקוס ירוק וקוקוס חום זה פשוט שני שלבי הבשלה שונים. כאילו כל קוקוס ירוק יכול להפוך לקוקוס חום. בשלב הירוק יש בו המון 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 נוזל, כל כך הרבה נוזל שאם תנער אותו אתה לא תשמע שום דבר, לא כי הוא ריק, אלא כי הוא כמו מימייה מלאה עד הקצה שלה במסדרים בצבא, זוכר? כזה. ככל שהקוקוס מבשיל, אז בעצם הקליפה בפנים הופכת ומתאבה, נהיה יותר ויותר בשר של קוקוס, הנוזלים הולכים ומצטמצמים. זו הסיבה שבקוקוס בשל, אם תנער אותו, אתה תשמע רעש. אתה רוצה לשמוע די הרבה רעש, כי אם שמעת מעט, זה אומר שהוא כבר ממש ממש זקן, ואין בו הרבה נוזלים, ואז הוא כבר יהיה מאוד 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 סיבי.
הבשר יהיה סיבי, אבל יש משהו שכן אפשר להוציא משם שהוא נורא נורא טעים, תכף אני ארחיב.
אז חלב קוקוס וקרם קוקוס עשויים מבשר הקוקוס, שאת הבשר הלבן הזה אנחנו קוצצים ומשרים במים רותחים, ואחר כך טוחנים את זה, ואחר כך מסננים את זה, ובסינון הראשון מה שיוצא זה קרם קוקוס. אם היינו עכשיו את כל מה שנשאר לנו, את כל הפחת שנשאר בתוך המסננת, שוב משרים במים רותחים, ושוב טוחנים, ושוב מסננים, היה יוצא לנו כבר נוזל עם הרבה פחות שומן, וזה החלב קוקוס שהוא יותר דליל ואחוזי השומן ביותר נמוכים. עכשיו פה מתחיל הבלגן, בעברית. למה? כי בישראל אין חלב קוקוס. היה פעם חלב קוקוס, ואז יצאה איזושהי תקנה שאומרת שאסור...
זה הרגולציה שמעצבנת.
הרגולציה הנוראית.
את יודעת למה היא?
אני יודעת בטח, תקנה של משרד הבריאות שמגדירה חלב כנוזל שמקורו רק בחי. כבשים, איזים, פרות, נעקות, בפלו, כל אלה. ולכן יבואני חלב הקוקוס נאלצו להעלים את המילה חלב. עכשיו מה מעצבן? שיש פה עניין של רבנות. שיש פה עניין שאסור לקרוא למשהו שהוא לא חלבי חלב, כי אז המוצר הוא לא באמת חלבי, וזה עלול להחתי מישהו שחושב שזה מוצר חלבי. ומשהו שהוא לא מבוסס על חלב מהחי, אסור לו להיקרא
חלב. מה שלא מבוסס על חלב מהחי הוא פרווה. וחלילה שלא השתמשו במוצר שהוא לא פרווה, לערבב עם בשר, ולכן
למרות הפרידו. זהו, למרות שזה פרווה, אז למה אכפת להם שיקראו לזה חלב? זה לא באמת מחתי.
ההפוך, בגלל זה זה כל כך מעצבן אותי. ההפוך, שבן אדם יראה חלב, אחרי שהוא שתה חלב קוקוס, וידע שחלב קוקוס הוא פרווה, הוא יגיד, אולי חלב הפרה הוא גם פרווה, וירבב אותו עם בשר.
לא, זה הזיה.
זה, מה זה להתייחס לאנשים כאל מכונות נבובות וריקניות מיכולת לחשוב בעצמם? זה מעצבן.
לגמרי. וזו הסיבה שבישראל לחלב הקוקוס קוראים מי קוקוס, או נוזל אגוזי קוקוס, וזה, ואז זה גם עושה בלבול לישראלים עם המי קוקוס האמיתיים של הקוקוס הירוק. קיצור, סתם עושה סלט.
כן.
עכשיו, זה גם לא סוף הבלגן, שזה מה שמעצבן. כי בעולם יש חלוקה בין חלב הקוקוס לשמנת הקוקוס על פי אחוזי השומן. בדרך כלל מדברים שעד בערך 12-13 אחוזי שומן זה חלב, וקרם קוקוס זה באזור 20 אחוזי שומן. אממה, תיקח את עצמך, תלך עכשיו לסופר. תיקח את עצמך, אני מחכה.
יאללה, ביי.
תסתכל על אחוזי שומן, אתה תראה שיש אחוזי שומן מאוד מאוד לא אחידים. אתה יכול לראות חלב קוקוס...
בגלל הטווחים.
כן, אתה יכול לראות שמנת קוקוס שמתחילה ב-14 אחוז שומן, ואתה יכול לראות חלב קוקוס שמגיע גם אפילו עד 18 אחוזי שומן.
כן.
כלומר, מתחיל להיות לך בלבול שעוד יותר מבלבל את הצרכן, ו... מכריח את הצרכן לא רק להסתכל על הכותרת שכתובה בגדול מי קוקוס או שמן קוקוס, אלא ללכת לאותיות הקטנות ולקרוא את אחוזי השומן ולהבין לבד האם המוצר הזה שמישהו קרא לו שמנת קוקוס הוא באמת שמנת קוקוס או שאולי זה מי קוקוס עם אחוזי שומן לא נכונים.
אני חדד רגע את הנקודה.
זה מטורף.
ההבדל בין החלב לקרם אם זה האשריה והתחינה הראשונה שעשו,
נכון.
הנגלה הראשונה שיוצאת זה הקרם הקוקוס, ובגלל זה הוא גם שמן. כל מה שעושים יכולים לעשות זה עוד מספר פעמים וייצא נוזל קוקוס, אבל זה אכן מבלבל.
זה מאוד מבלבל. כאילו, ניסינו לעשות עכשיו סדר, ובשורה תחתונה, מי קוקוס זה רק של קוקוס טרי. חלב קוקוס, או כמו שקרוי בעברית נוזל, לגוזי הקוקוס, זה האשריה השנייה, והשמנת קוקוס זה האשריה הראשונה.
כן.
עשינו סדר?
לדעתי הבינו.
יפה.
אוקיי.
עכשיו אבל בוא נדבר...
כן.
על שמן קוקוס.
או.
כי זה משהו שאגב, עד לפני כלום זמן, לא היה כל כך נפוץ פה בישראל. שמן הקוקוס.
או.
או.
או, שמח שאמרת שמן הקוקוס.
למה?
כי שמן הקוקוס כל כך נפוץ בהרבה חברות של דיאטות פלאו וצמחונים וטבעונים ואנשים שאוהבים מזון בריאות, ועד עכשיו לא הצלחתי להבין, ראיתי מחירים לפה ומחירים לשם, האם זה בריא או שמה זה לא בריא?
זה מטורף כמה שאין הסכמה על העניין הזה. קודם כל דבר נורא נורא מעניין בנוגע לשמן קוקוס וגם שמנת קוקוס, שזה מהמוצרים הבודדים אני חושבת, שיש לגביהם אהבה ותמימות דעים, כמעט בכל שיטת תזונה אופנתית בימינו אנו.
כן.
גם הטבעונות,
נורא פופולריים.
גם הפלאו וגם הקטו,
כן.
שלושתם דוגלים אכילת שמן קוקוס ושמנת קוקוס, שזה מאוד מעניין. הנה מצאנו משהו משותף לפלאו וטבעונות. לא, לא פשוט.
הטבעונים מתהפכים עכשיו, בסדר.
הפלאו גם. האם שמן קוקוס הוא בריא או לא בריא? אז יש בו שומן רווי.
ששומן רווי אנחנו יודעים מגיע מהחי בדרך כלל.
נכון. אז יש פה איזה משהו מסופח שיש בו חומצה שמתנהגת בגוף כמו שומן רווי. ואז אומרים כאלה שהוא מעלה קולסטרול. מה זה מעלה קולסטרול? הוא מעלה את הקולסטרול הטוב, והוא מעלה את הקולסטרול הרע.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו היום חיים בעידן שאנחנו כבר פחות מפחדים משומן. אנחנו פשוט אומרים, צריך כל דבר במידה. עכשיו, אני ואתה בתוכנית החמאה הצלחנו להגיע לאיזושהי הסכמה שוואלה, גם חמאה זה בסדר. אז אם חמאה זה בסדר, ודאי וודאי ששמן קוקוס הוא בסדר.
השאלה היא לא אם זה בסדר, כי האנשים שתומכים בתיאוריות האלה,
כן.
או בדיאטות האלה, הם אנשים שאומרים, לא, אתה חייב לפתוח את היום שלך עם כף קוקוס, עם כף שמן קוקוס.
הבנתי
כי
אותך.
כי זה מבריא אותך מעל למצב הבריאותי הסטטי שלך.
אז תראה.
אז זה מה שאני שואל.
אז זה לא רק עניין של השומן, אלא מה יש בתוך השומן הזה.
כן.
אז קודם כל, בקוקוס יש תכונות אנטי-פטריאתיות, אנטי-דלקטיות, אנטי-בקטריאליות. זה... לא הכל מוכח מחקרית הרמטית, אבל כן, יש הרבה מחקרים שמוכיחים שקוקוס עוזר נגד זיהומים. אנחנו יודעים שהוא מכיל חומצה לאורית, שזה מצויה בחלב אם, ומאוד מאוד בריאה נגד זיהומים. תכף נדבר קצת אולי על טמפרטורת השריפה שלו, וזה, אז גם נעמיק ונבין יותר את הבריאות שבו. וכן, בקוקוס יש גם הרבה מאוד ויטמינים. יש בו ויטמינים מקבוצה B, יש בו חומצה פולית, ויש לו ברזל, מגנזיום, והכי הרבה, יש בו אשלגן, מלא.
שגם בבננות יש מלא אשלגן.
נכון.
אז למעשה עדיין לא ברור לי האם כדאי לפתוח את היום עם קוקוס, או שזה בסדר לפתוח את היום עם קוקוס.
אני מבינה את ההבדל. האם אנחנו מדברים פה על סופר פוד, כמו הקקאו, שוואו, כדאי להכניס אותו לגוף?
כן, בדיוק.
אני לא חושבת. אני מכל הקריאה שלי על הבריאות, בנושא קוקוס, לא התרשמתי שזה... וואו, אני חייבת לאכול את זה.
אוקיי.
זה טוב, הוא טוב, הוא בריא, הוא מכניס דברים טובים לגוף. לא מתכוונת להוציא את שמן הזית מחיי בשביל שמן קוקוס. עד כאן.
מקובל.
כן.
אוקיי.
בוא נדבר אבל על שמן קוקוס.
אוקיי.
ואני חושבת שהכי כדאי שנדבר עם מישהו שמבין בשמן קוקוס. אנחנו נעלה לשידור עכשיו את ניב באוך מחברת ג'מוקה, שזו חברה שמייבאת מוצרי קוקוס אורגני, וזו הסיבה שרציתי לדבר איתו.
הם אורגנים.
הם אורגנים. כן.
זה נחמד.
זה מאוד מאוד נחמד. אני אומרת, אם כבר צורכים מוצר קוקוס שהגיע ממדינות רחוקות, אני רוצה לדעת שזה קוקוס טוב, קוקוס איכותי, קוקוס שלא נעשה בו ניצול של קופים, וחשוב.
את יודעת, גם אומרים אורגני, זה לא שמרססים את עצי הקוקוס, זה עצים שגדלים בעצמם, אבל כל התהליכים שעובר בדרך עד אלינו, עם כל מיני שטיפות בחומצה כלורית וכאלה, חומרים קשים.
נכון.
אוקיי, אני אשמח לדבר איתו.
מתקשר.
הלו.
היי, מה שלומכם?
היי, ניב, מה שלומך?
בסדר גמור.
אז איתנו ניב באוך מחברת ג'מוקה שמייבאת מוצרי קוקוס אורגניים, ואיתך ניב, היי.
היי,
היי, היי. לדבר על שמן הקוקוס. קודם כל באמת על השאלה של איך מפיקים אותו, כי כתוב עליו בכבישה קרה.
אז בשנים האחרונות השתכללה הצורה שבה אנחנו מפיקים את השמן קוקוס. צורה היום שמפיקים את השמן קוקוס הקטית, ה-Virgin Coconut Oil, לוקחים את החלק הלבן של הקוקוס, בשר הקוקוס, מייבשים אותו. ואותו פשוט סוחטים, כמו נגיד שמן זית שאנחנו מכירים, כמו זיתים שאנחנו מכירים.
בפרס?
פשוט קולד פרס.
באמת?
כן.
אוקיי. Okay. כן.
ומה שזה נותן זה, המיצוי הוא לא של 100% כמובן של השמן, זה כאילו הסחיטה הראשונה. ממש בטרמינולוגיה דומה למה שאנחנו מכירים בשמן זית.
אוקיי.
זה השומן שנמצא בתוך הבשר של הקוקוס.
כן, החלק הלבן, קוראים לו נגיד בשר הקוקוס, הוא מכיל בערך 60% שומן. ובסחיטה הקרה, בסחיטה בכל פרס, אנחנו יודעים בערך להוציא חצי מהכמות הזאת.
אוקיי.
ולכן זה לא מלווה בתהליך מכני שגורם לפליטה של, או ליצירת חום כבד מדי, או בכלל, כל התהליך הזה הוא מבוקר טמפרטורה. והתוצאה הסופית זה שמן עם טעם וריח מאוד מאוד עדינים.
כן, מה עושים עם החצי השני של השומן שמצוי שם?
אז זהו, עם כל מה שנשאר מהסחיטה, אנחנו מייצרים בעצם את הקמח קוקוס. אנחנו לוקחים את מה שנשאר, את כאילו הגפת שיש בשמן זית,
כן.
ותוכנים אותו, מייבשים אותו עוד קצת, וזה בעצם מה שנקרא קמח קוקוס. כלומר שהקמח קוקוס זה ביי פרודקט של ייצור של השמן קוקוס בכבישה הקרה.
זה אבל פאר אקסלנס, זאת אומרת, לא מייצרים בשיטה אחרת קמח קוקוס.
לא, 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 זה... לא, אי אפשר לייצר את זה בשיטה אחרת.
אז הנה, יופי, ניצול חומר הגלם בצורה מקסימלית.
כן, בדיוק. ועכשיו, השיטה המסורתית של שמן קוקוס, בעצם חומר הגלם זה קופרה. קופרה זה גוזי קוקוס שפיצחו אותם ושמו אותם בשמש קצת.
כן.
שהם עוברים, מתחילים לעבור תהליך של תיסה, של פרמנטציה. אחרי שהאגוז עובר כמה ימים של תסיסה כזאת, הוצאת השומן מהקוקוס, מהבשר הלבן, היא הרבה יותר קלה. בסדר? אנחנו מתחילים בחומר גלם שקוראים לו קופרה, ואנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, מה שהם עושים, בעצם מרתיחים את העיסה הזאת שיש, וההפרדה היא בעצם את זה שהוציאו את כל המים, כל המים שיש בתוך הבשר, התעדו, ומה שנשאר זה השמן.
כן.
עכשיו, השמן הזה הוא מאוד מלוכלך, כי זה היה בתסיסה לפני זה כמה ימים.
כן.
ויש לו גם טעם וריח מאוד מאוד קשים, ואז מעבירים אותו בתהליך שנקרא RBD, שזה Refined Bleach Deodorized. זאת אומרת, גם מסננים אותו, גם עושים לו הלבנה, וגם אותם מקלים קצת על הטעם שלו.
אז זה באמת מה שהסתכלתי, ככה קראתי לפני באתר שלכם, בגלל זה כתוב שזה לא מולבן, לא מוצס,
כן, ללא בדיוק, עוד הדעת. בדיוק. Okay. כן, בדיוק, בדיוק. זאת השיטה המסורתית. עכשיו, מה הקטע בשיטה המסורתית? זה כל השומן שיש בקוקוס, אנחנו מפיקים אותו, אנחנו סוחטים אותו. כלומר, אנחנו מגיעים לכל
השומן,
התפוקה היא 100%.
אבל זה מן הסתם שמן פחות בריא, אם הוא מחומם.
כמו שמן זית מזוכח, שמן קנולה מזוכח, כל מה שמחממים, הם מצים יותר, וזה פוגע באיכות.
כן.
נכון. עכשיו, גם בכבישה הקרה, כבישה הקרה היא יכולה להיות גם ב-60 מעלות. היא עד 60 מעלות.
וואלה.
ויש גם חשיבות לכמה קרה הכבישה הקרה. כאילו, מה הטמפרטורה שנעשתה כבישה הקרה? למה? כי ככל שיש חשיפה לטמפרטורה יותר גבוהה, התפוקה של השמן היא יותר גבוהה. כלומר, אם נגיד בטמפרטורה של 30 מעלות אפשר להפיק 50% מהשמן, אז בטמפרטורה של 60 מעלות אפשר להפיק 70% או 80% מהשמן.
אוקיי.
אז גם בכבישה הקרה יש ניואנסים, כאילו.
וזה כתוב? זה משהו שאני כצרכנית יכולה באמת לראות, שזה שמן שבאמת היה בכבישה קרה ולא ב-60 מעלות, שאיך לומר, זה קצת חם?
כן, זה גם כן כבישה קרה חמה, ויש כבישה קרה קרה.
זה מצוין אבל?
תבדיל לי את זה בטעם ובריח. ככל שזה יותר חם, אז יהיה טעם וריח יותר חזקים.
יש לזה איזושהי תקינה בינלאומית שהצרכן לא. בבית לא יכול
יש תקינה לגבי אחוז החמצון של השמן, אבל לא צריכים לציין את זה לאריזה, וגם הצרכן לא יכול להגיע לאינפורמציה הזאת.
Okay.
יש דבר נורא מעניין בקוקוס, אם בטח ניסיתם, ראיתם פעם קוקוס טבעי, יש לו טעם וריח מאוד עדינים של קוקוס.
מאוד.
ככל שמחממים אותו יותר, אז יש טעם וריח יותר חזקים. אז אם הגעת לקוקוס שיש לו טעם וריח מאוד מאוד חזק, זה אומר שזה עבר חימום.
הבנתי. אוקיי, עכשיו תגיד, אפרופו מחממים אותו, הרבה משתמשים בשמן קוקוס לטיגון, במיוחד במטבחים אסיאטיים וכאלה.
בשמן יש שני פרמטרים. אחד, חמצון של השמן, שהוא פונקציה של טמפרטורה, ככל שאנחנו מחממים את השמן, השמן יותר מחומצן, מתחמצן בתהליך הזה של החימום, ויש נקודת צריפה, שבו זה סמוקינג פוינט, שבו השמן פשוט נשרף. רוב האנשים לא מפרידים בין שני הדברים. שמן הקוקוס, בכיוון שיש בו הרבה חומצות שומן רבויות, חומצות שומן הרבויות האלה גורמות לזה שהשמן לא מתחמצן תוך כדי חימומו.
אוקיי.
הן שומרות עליו.
הוא שומרות על המבנה השלם שלו. אבל שמן קוקוס יש לו יחסית נקודת שריפה נמוכה. נקודת השריפה של שמן קוקוס של קטיט הוא בערך 170 מעלות, לעומת שמן זית זה 200 מעלות, או שמן אבוקדו זה 230 מעלות,
okay.
אבל הצד השני זה שמקבלים שמן, חמימים שמן אבוקדו, הוא מתחמצן תוך כדי החימום שלו, והחימצון נהיה בעיה, כי אנחנו לא רוצים לאכול משהו בחומצן.
אז אתה אומר שלמרות שטמפרטורת השריפה שלו היא נמוכה, הוא עדיין בריא לטיגון?
טיגון הוא לא טיגון שניצל עם צ'יפסים עמוק,
okay.
אלא טיגון סטה כזה, כאילו טיגון עדין. אני שאני מתגן, אני שם על האש הכי נמוכה בגז ומתגן ככה, כאילו, אני לא שם את זה אף פעם על החום המקסימלי, אלא שם את זה על חום מאוד עדין.
חביתות וחימומים, כן, טיגונים של צ'יפס וסטייקים, לא.
לא, לא, לא. כאילו, להטביע, לעשות שניצל בזה, זה לא, זה גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת העלות, וגם מהבחינה הזאת שהשמן פשוט, הוא פשוט ייעלם, הוא פשוט יסרף וייעלם.
אני שאני אבל מתחילה לעשות קארי, אז אני לפעמים כן מתחילה עם שמן קוקוס, אבל באמת לא לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, גם ככה אני לא רוצה שהתבלינים יישרפו לי.
כן, כי כשקארי בדרך כלל כן. אוקיי.
יפה, החכמנו. עכשיו אני רוצה שנייה לחזור לקמח קוקוס, אם אנחנו כבר התחלנו לדבר עליו, אמרנו תוצר לוואי של תעשיית שמן הקוקוס.
שמן הקוקוס הקטיץ, לא השמן קוקוס המסורתי.
הוא לא באמת קמח, נכון? הוא רק נראה כמו קמח, אבל הוא לא באמת יכול להחליף לנו קמח במטבח.
הוא לא המילני.
לא, הוא לא המילני בכלל. יש בו הרבה מאוד צבעים, ואנחנו יכולים להוסיף אותו בלי שום בעיה, נגיד להחליף, אם יש מתכון של 100% קמח, אנחנו יכולים להחליף עד 25% בלי שום בעיה, רק צריכים לתת מענה לזה שהוא סופח המון נוזלים, אז צריכים לתת יותר להוסיף נוזלים. כן, בגלל הסיבים, כן. בגלל האחוז, יש לו 50% סיבים. והאמת היא שיש כל מיני מתכונים, גם אצלנו באתר, גם מתכונים שאול סטלם פיתח בשבילנו, ש... יש פשוט 100% של קמח קוקוס.
וואלה.
צריך להוסיף לזה המילן, צריך להוסיף לזה תחליף של המילן.
יש לזה טעם של קוקוס?
כן. כן, יש לזה טעם מגניב.
ומבחינת ערכים תזונתיים בעצם יש לי שם את בשר
יש
הקוקוס.
יש גם שומן, הסיבים. גם חלבון, גם סיבים.
מלא
כאילו,
סיבים.
זה אחלה, כן. זה אחלה. זה פי 1,000 טוב מקמח לבן או קמח, בכלל, כל קמח.
יפה.
כל... יפה.
אוקיי, אז הנה עוד שני חלקים של הקוקוס שעכשיו אנחנו קצת יותר יודעים לגביהם. תודה רבה, ניב ברוך, מחברת ג'מוקה.
תודה רבה.
בכיף, בשמחה.
ביי, להתראות.
ביי.
כל טוב. ביי ביי.
לא בלוקסוס, זה מרתק, אבל, כפי שאמרנו, במדינות שבהן גדל הקוקוס, השימושים שלו פשוט בלתי נגמרים. מעבר לשמנת הקוקוס, חלב קוקוס, קמח קוקוס, הם עושים מהקוקוס הכל.
הם עושים מהקוקוס הכל. כמו שדיברנו על הבננות, שעושים מכל צמח הבננה שימוש נרחב, גם צמח הקוקוס, אמרת 20% מהאוכלוסייה מתפרנסת ממנו, זה לא אומר בכלל שהם מתעשיית המזון. עושים ממנו כל כך הרבה דברים מעבר, לחלב, למים, לבשר, לשמן. הסיבים שיש מחוץ לקוקוס, הזקן הזה, החום, משתמשים בו להאכיל צון ובקר. משתמשים בו לייצר חבלים ומחצלות ומברשות.
מצע גידול. חומר,
הוא מצע גידול, נכון, יש אותו בהרבה מאוד אדמה, שאת קונה אדמה לשתילה באדניות ממשתלה, יש סיבי קוקוס בפנים. הם עשירים מאוד במינרלים, מאוד מאוד מעשירים את האדמה, מחזיקה גם מים, בגלל שזה סיבים שלא מסיסים, הם מחזיקים מלא מים בשביל השתילים להרבה זמן. מה עוד? אוכלים את לבבות שתילים. הדקל של הקוקוס, למרות שאם קורטים קוקוס בשביל לאכול את הלב שלו, הוא יפסיק לייצר עוד קוקוסים וימות.
אבל כשאנחנו אוכלים לבבות דקל מקופסת שימורים, זה לא דקל
הקוקוס. זה לא דקל קוקוס, זה דקל אחר. וגם אוכלים את הצמחים הצעירים של דקלי קוקוס, שזה משהו שנקרא כרוב קוקוס, וגם אוכלים אותו במזרח. מהגזע עצמו, בהרבה מדינות בעבר, הרבה מדינות אסיאתיות בעבר, היו קורטים את הגזע ועושים ממנו קטמרן, עושים ממנו קנו, סירה, שתים בתוך גזע שלם של קוקוס. מעלים שלו קולעים סלים, עושים גגות לבקטות, הוא חומר בעירה טוב, אנחנו רואים בהישרדות שהם תמיד במבחני האש מנסים להדליק קוקוסים. מהשורשים של הקוקוס עושים דיו לכתיבה.
באמת?
כן.
מה, יש בהם צבע?
יש בהם צבע. שני חצאי קוקוס מיובשים, זה כלי נגינה, קסטנייטות כאלה שמקים בהם.
וכמובן אקססונית.
והכי חשוב, אקססונית. לא, האמת שהכי חשוב זה באמת שכשלוקחים אחר כך את הקליפה המיובשת של הקוקוס, משתמשים בה כקוס, אז יש הרבה תקסים, ביי פיג'י למשל, שהכוסות האלה הן מקודשות לשתיית מי קוקוס, בתקסים דתיים.
יפה.
אז באמת משתמשים מהכל בקוקוס.
טוב, לוקסי, אני חושבת שהגיע זמננו להיכנס למטבח, אבל לפני זה, הפסקת קפה.
הפסקת קפה. הפינה, הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם חברים שלנו מקפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש.
בפינת הקפה שלנו היום, אנחנו ניקח את המאזינים שלנו לארצות רחוקות. האמת שאנחנו כבר בארצות רחוקות עם הקוקוס, אז בוא נשאר שם ונדבר על קפה מיוחד שמפיקים בעולם.
יאללה, בוא נתקשר לציון כהן, חבר שלנו מקפה אלית.
בוא נתקשר לציון.
יאללה.
היי ציון.
ציון, מה העניינים?
שלום רב.
מה שלומך?
כל מצוין, תודה, כל 100%.
תמיד אתה מפתיע אותנו עם נושאים חדשים, והיום אנחנו מאוד נשמח לשמוע על קפה אחר.
אחד, אני שמח מאוד שאתם באמת מארחים אותי בפינה, ובית אתם גם נותנים לי נושאים מאתגרים כל הזמן, אז ככה שזה מאוד מעניין גם לי.
מתנצלים.
כן, רצים קצת לדבר על קפה מיוחד, מה שנקרא בעגה המקצועית, פשיאלטי קופי. הלקוחות מחפשים היום דברים מיוחדים. בשנים האחרונות באמת אנחנו רואים יותר ויותר זנים ואיכויות מאוד מיוחדים שמגיעים מאזורים שונים בעולם, וזה קפה בדרך כלל מאוד מיוחד, ובמקביל גם המחיר שלו מאוד מאוד יקר.
מיוחד, גם המחיר מיוחד.
כן.
אם בעבר, כמו כל דבר בחיים, יש הרבה, נקרא לזה, תהליכים, מגמות, בעבר בעיקר הקפה המיוחד הגיע מאזורים מאוד גבוהים. ככל שהקפה גדל בגובה גבוה יותר, תנאי האקלים, הקרקע, שבדרך כלל זה קרקע וולקנית מאוד עשירה במינרלים, צריך הקפה מבשיל בצורה מאוד איטית, וזה בסופו של דבר נותן לקפה שאנחנו מקבלים ייחודיות בטעם, שזה ארומה, זה חמיצות, זה משהו מאוד מיוחד. אחד הזנים המאוד מפורסמים זה ג'מייקה. ג'מייקה לא רק רגע יש גם קפה, שנקרא ג'מייקה בום מאונטן, שגדל מאוד מאוד גבוה מעל 2,000 מטר מעל פני הים, ומקבלים קפה מאוד ייחודי שמאוד אוהבים אותו באזור, בעיקר ביפן ובדרום קוריאה, ושם גם מוכנים לשלם מה שנקרא את הפרמיה שיש לקפה, וקפה כזה יכול להגיע ל-$80 לקילו.
וואו, מלא.
פי 10.
אם אתם מטיילים ביפן ושותים כוס אספרסו, יכולה גם לעלות $5-$10 לכוס.
אז אני אתן לך שפעם הייתי בקופנהגן, גם בלי יש איזה קפה מיוחד שם, ככה עולה שם כוס קפה.
נכון, כי האזור הזה של סקנדינביה, בוחרים שם קפה מאוד מיוחד ספיישלטי, משמין פרמיה, בדרך כלל זה מיקרו-לוטים, הם לא קוראים כמות גדולה, זה בתי קפה או בתי כלי הקטנים שקונים סק אחד או שני סקים, לא יותר מזה, ומשלמים, בגלל שזה קפה מיוחד, משלמים על זה פרמיה מאוד גבוהה. דוגמה, קפה עכשיו שעלה לכותרות בשנה, שנתיים האחרונות, זה קפה מפנמה, זה נקרא פנמה גאישה. מה שעשו בפנמה, הם לקחו קפה שגדל באתיופיה, שהוא בזן גאישה, זה זן שגדל בבר, הביאו אותו לפנמה וגידלו אותו בתנאים מאוד, מה שנקרא, טובים. קפה כזה נמכר רק במכרזים פומביים.
מה, ממש המחיר משתנה במכרז?
כן.
אני, זה.
כן, כן, אתה מגיע לאוקשן, זה נקרא, כן. אתה מציע את ההצעה שלך לקפה, אתה קונה את, את המיקרו-עולות הנוכחי שאתה מציע את ההצעה, ולמעשה, בפעם האחרונה, שזה היה C לקפה אחד, בית קפה בסן פרנסיסקו נתן הצעה של $1,050 לפאונד, שזה כמעט חצי קילו, זאת אומרת, $2,000 לקילו קפה.
וואו. זה
פנמה גיישה.
וואו.
עכשיו, יש קפה גם מאוד מיוחד, אם אתם שמעתם על קופי לואק,
כן, כן, דיברנו עליו פעם. הקפה של גחון הדקלים הסומטרי.
יפה, יפה.
נכון. ראית?
שלף.
ולמעשה ראו שאותו גחן שלהים ניגש לפרי האדום, הפרי של הקפה שהוא מבשיל, יש בו המון סוכרים, ואותו גחן מלקט את הדובדבנים, לועס אותם, ובגלל האינטראקציה עם זמי העיכול של אותה חיה, מקבלים קפה מאוד מיוחד, שמשנים עליו גם פרמיה מאוד גבוהה.
יפה מאוד.
ומי שלקח את, את הפעולה הזו והגביא אותה הלאה, זה בתאילנד. שם בתאילנד יש פילים שעושים את אותה פעולה, ומזה עושים קפה, גם קפה מאוד...
שנהב שחור, אם אני לא טועה, נכון?
בדיוק, יפה, כל הכבוד.
אתה ציון, אנחנו איתכם כבר עוד מעט שנה, אנחנו שולטים בחומר.
בעיקר לוקסי.
בעיקר לוקסי.
הוא מאוד נדיר ומאוד מיוחד.
רגע, הוא יותר נדיר מהקופי לואק?
הוא יותר נדיר מהקופי לואק.
זה מוזר, כי הייתי מצפה שפיל יכול, אתה יודע, לתת מנה הרבה יותר גדולה מהחיה הקטנה המתוקאי.
כן, בדיוק. בוא נגיד, להתעסק עם לברור את פולי הקפה אחרי שהוא פולט, בוא נגיד, זה עבודה לא קלה.
אתה מבין? המין האנושי פשוט מחפש חיות שאוכלות קפה והולך לחפש להם.
לא, אבל ככה אנחנו מחכים ועושים. אנחנו רואים.
אבל למה אנחנו הולכים לחטט להם בצועה, לכולם?
זה כי האדם רב המצאות וכישורים הוא, ויודע למצוא הכנסה גם מקקי.
זה נכון, וחלק מזה זה באמת שיווק ולמצוא הכנסה נוספת, או לעשות את הקפה מיוחד, כן. ולקחת פרמיה לקפה.
אין ספק, טעמים מיוחדים.
אני חושבת שאנשים גם מחפשים את הסיפור, הם מחפשים את לשבת אחר כך עם החברים בסוף הארוחת ערב ולהגיד, אתם יודעים מה זה הקפה הזה? זה סיפור מרתק.
ראיתם את הפיל שקשור בחוץ? ציון כהן, קפה אלית, תודה רבה.
בשמחה,
ומקווה
שתמשיכו ליהנות מקפה.
תודה, להתראות.
תודה רבה.
ביי ביי.
אז תודה רבה לציון, ועכשיו אנחנו מזכירים לכם שיש לנו את התחרות החודשית. אחת לחודש אנחנו מעניקים לאחד מכם מתנת קפה משובחת, והחודש נעניק לכם שוברים בשווי 400 שקלים לרכישה באתר קפה אלית. לאיזה מוצרי קפה שבא לכם? כל מה שאתם צריכים לעשות זה, לוקסי תסביר להם, זה כל כך פשוט.
צלמו את עצמכם.
שותים קפה.
שותים קפה.
זה הכל.
והתמונה שהכי תמצא חן בעינינו.
כן.
תזקד בעליה בפרס המגניב הזה, 400 שקלים, תקנו מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, יש שם מלא סוגי טעמי קפסולות, קפה נמס, קפה שחור, מה שאתם רוצים.
רק אל תשכחו לתייג את לוקסי, לתייג אותי באינסטגרם. אורן לוקסי, או אפרת קפתחתון אנזל, או עדיף גם וגם, ששנינו נהנה מהסיפור הזה.
חובה גם וגם, אחרת איך אני אדע?
לוקסי, בוא ניכנס למטבח.
יאללה.
טוב.
אנחנו
כאן בישראל לא נחשפים יותר מדי לקוקוס טרי.
נכון.
לצערנו הרב מאוד. אבל אין ברירה. ההובלה של הקוקוס מארץ רחוקה גורמת בהכרח להזדקנותו. Mm-hmm. כך שהקוקוס שאנחנו נאכל אותו כאן הוא לא קוקוס טרי ונהדר כמו על החוף בתאילנד. וצריך גם להבין שלקוקוס לוקח המון המון זמן להבשיל. כלומר, כשהוא נופל מהעץ, הוא כבר בערך בין 12 עד 15 חודשים.
כן.
אנחנו אוכלים אותו כשהוא ירוק, הוא בערך בין 8-9 חודשים, זה השלב שהוא באמת מלא במים ואפשר לשתות אותו. אחר כך המים כבר הרבה פחות טעימים בקוקוס המבוגר, אנחנו קונים אותו בשביל הציפה הבשרנית הטעימה, המים כבר הם הרבה פחות טעימים.
הם מלוכים, הם מינרליים
הם
מאוד.
הם מינרליים, וגם הסוכר משתנה עם ההבשלה, והופך להיות נדמה לי גלוקוז ופרוקטוז לסוכרוז.
אוקיי.
אתה לוקסי, רציתי לדבר על נבט הקוקוס.
נבט הקוקוס זה דבר מדהים, כיוון שאנחנו מכירים את הקוקוס או כמין אורב, כדור גדול מלא נוזלים, ואז כן. הנוזלים נעלמים, ולמעשה הכדור הזה מלא בבשר ואוויר, הוא ריק.
כן.
מה קורה בחלל הזה? למה צריכים את החלל הריק הזה? מה שקורה זה שאחרי שהקוקוס כבר בוגר ורוצה להתחיל ולפרוח, יוצא לו נבט. הנבט יוצא מה... יש את השלושה חורים שדיברנו כן. עליהם, יש את החור הגדול, הנבט יוצא מהחור הגדול. בתוך החלל הריק הזה של הקוקוס, מתחיל להתפתח מין פקעת ספוגית. עכשיו, מעט מאוד אנשים ישראלים בטוח נתקלו בדבר הזה, אבל זה אחד מפלאי הטבע לדעתי הדבר הזה. הכדור הזה, הכדור הספוגי הזה, הוא סוג של קיבת עיכול. כן, דמייני דגיגונים שרואים בסרטי טבע ששק החלמון עדיין קשור להם לבטן.
כן.
אז ככה יש את הנבט, מתוך הנבט יוצא מין שק ספוגי לבן כזה, והוא מתחיל לעכל את הדפנות, את הבשר הלבן של הקוקוס. הבשר הזה מתפרק לשומן וסוכר, והוא יודע לעכל את זה ולהכיל את הנבט שלו. עכשיו, ככל שעובר הזמן...
החומרים המזינים את הנבט בעצם מצויים בתוך אגוז הקוקוס עצמו.
בתוך אגוז הקוקוס עצמן.
מבריק מציב.
ככל שעובר הזמן, הספוג הזה הולך וגדל עד שהוא ממש בכל הגודל הפנוי שיש לו בתוך חלל הפרי. עכשיו, אם אוכלים אותו, זה הדבר המדהים. כי הוא מלוח והוא קריספי כמו תפוח. זה מרקם שאנשים מתארים אותו כמו קלקר, כמו לאכול קלקר, עם טעם הזוי, טעים מאוד, אבל לגמרי לא בסקלות
של קוקוס.
של קוקוס או של משהו שאנחנו מסוגלים לתאר את הטעם שלו. הוא מאוד מלוח ושומני, ככה אומרים.
אתה יודע מה נזכרתי במהלך ההסברים שלך?
נו.
שלא אמרנו עדיין. אנחנו מכירים את אגוז הקוקוס החום והסעיר הזה,
כן.
והרי הקוקוס הירוק הוא הרי בצורה אחרת לגמרי, הרבה יותר חרוטית, כמו בלוט כזה.
עם קליפה חלקה ולא סיבית.
צריך להסביר שהקוקוס הירוק הופך לקוקוס חום, עדיין יש את הקליפה הזאת, פשוט בגלל שהיא מאוד מאוד עבה ומאוד מאוד כבדה, ממניעים של שינוע מקלפים את הקליפה הזאת, ולכן אלינו בארץ מגיע רק הקוקוס החום, השערות החומות. זה לא מגיע בכלל עם הקליפה החיצונית.
כן.
Okay, אבל אם כבר הגענו למטבח, ואם כבר אנחנו מצליחים לשזוף את העיניים שלנו בקוקוס באחד השווקים, כדאי שנדע גם לבחור אותו כמו שצריך, שזה לא כזה מסובך. צריך שקשק, צריך שיהיה בפנים נוזל, אחרת הוא יבש לחלוטין, וצריך שהוא ישלם, שלא יהיה בו חורים נקבים וחלקים רכים.
נכון, והשקשוק הזה יכול גם להעיד על זה שהוא ריק מנוזלים, אז הוא צריך להיות גם נטול רעשים, אבל גם כבד מאוד ביחס לגודל שלו.
הוא לא יכול להיות כשהוא חום נטול רעשים.
הוא יכול להיות, אם הוא מרוקן ממים, הוא נטול רעשים.
מבינה? הבנתי,
ואז צריכים לוודא
שהוא... או זה כמו החידות האלה, שאם יש לך חושך בחדר... איך אתה יודע שכאילו...
שהעץ נפל בשדה.
מה השלטר הנכון, אתה מכיר את זה? בקיצור, אם הוא לא מרשרש, אבל הוא קל, אז זה אומר שהוא זקן.
נכון.
לא שהוא גדוש בנוזלים.
יפה.
קוקוס צריך להיות, להרגיש כבד.
נכון.
אוקיי.
נכון.
איך מאחסנים אותו?
לא מאחסנים. פותחים אותו ואוכלים אותו כמה שיותר מהר. למרות שהוא מחזיק מעמד לא רע, אבל לדעתי, אנשים שקונים קוקוס אצל הירקן שלהם, לא קונים אותו כדי שהוא יישב אצלהם עכשיו, שלושה שבועות במקרר. הם קונים אותו לאותו ערב, לנצל אותו ולשתות אותו, לאכול אותו, פשוט להשתמש בו באותו יום. השאלה, כמה אנשים באמת נתקלים בקוקוס טרי, וכמה אנשים קונים חלב קוקוס או נוזל קוקוס.
אז אני רוצה שאנחנו נתקשר למישהו שנתקל הרבה מאוד בקוקוס טרי, למרות שהוא כאן בארץ.
מי?
יריב מלילי מהבית התאילנדי.
וואו, בית תאילנדי, לא הייתי שם מלא זמן.
גם אני.
הלו.
שלום.
אפרת.
או, שלום לך.
היי אורן.
מה עניינים?
מעולה, מעולה.
אז איתנו על הקו יריב מלילי, השף והבעלים של המוסד הידוע והאהוב, בית תאילנדי ובר האוכל המופלא, קאבקם. איך אני אוהב את הקאבקם?
זה המקום שהלכנו אליו אחרי החתונה שלי שלא הוזמנת אליה, את יודעת? לחגוג שם, באמת. הלכנו מהחופה לקאבקם. ואפילו לא חשבתי עלייך לרגע.
אנחנו הולכים לקאבקם כשאנחנו רוצים להתמזמז על הבר.
על הבר.
זה המקום הכי סקסי בעיר. ממש. יריב, מה העניינים?
טוב, טוב מאוד, טוב. טוב, עסוק מאוד.
זה בשורות מעולות, אז מאוד משמח אותנו. שרק יהיה בסיבות כאלה.
איך המצב עכשיו כשפתחו את המסעדות?
בסדר, בסדר.
הנה, בן אדם אופטימי.
קצת פחות קהל, כן, בסדר, בסדר, כן.
יופי. שמחים. התקשרנו אליך, כי לדעתי אתם כנראה האנשים שמשתמשים הכי הרבה בקוקוס בישראל, בלי תחרות.
אני חייבת בטוחה. גם בלי לבדוק.
ואז גם אמרתי, הבטחתי ללוקסי, שאתם האנשים שרואים הכי הרבה קוקוס אמיתי בישראל, ולא רק בקופסת שימורים.
קופסת שימורים לא נכנסת אלינו.
אתם עושים לבד את החלב קוקוס?
מ-day one.
די.
מ-day one. תראה, בתאילנד,
נו.
לג'וב הראשון שהיה לי, היה לפמפם קוקוס. זו עבודה לא קלה.
מה זה לפמפם קוקוס?
זה מושג שהשחלתי, אבל זה אומר, זה השחית אותו.
מילה שהמצאתי, זה לא קשור לכלום, אוקיי.
זה לשחות אותו, זה לשחות, להוציא את החלב מהאגון.
אוקיי.
יש ספסל כזה שיושבים, ספסל נמוך כזה, והיא מחוברת לספסל הזה, שהוא סכין בקשת, זה לא סכין, זה כמו חריצים כאלה בקשת,
כן.
ומגרדים את החצי אגוז, אנחנו כאלה בשוק, החומים האלה, mm-hmm. ששוברים אותו באמצע ויש נוזל, יש מים,
כן.
אז את האגוז הזה מגרדים, מוציאים את השבבים שלו, מוסיפים לזה קצת מים, וסוחטים את זה, יש שם חיתולים מיוחדים כאלה, בדים כאלה, בדי כינוחים, וסוחטים את זה, מים ראשונים הולך לקינוח, ומים שני זה הולך לבישולים, ומים שלישי, בדרך כלל פחות משתמשים באזור הדרום, באירועים חגיגיים, מבשלים בזה אורים. זה היה הג'וב הראשון שלי. הגענו, פתחנו את בית אילנדי,
כן.
היה ברור לי שככה זה צריך להיות, רק אגוזים לא היו פה.
נו.
או שהיו אגוזים רק תקופה של חודשיים בשנה.
נכון.
ואז הצלחתי, הגעתי לחומר גלם הזה, זה אותם אגוזים שבעצם לקחו את הפתיתים האלה ויבשו אותם ומגיעים בסקים של 22 קילו.
כן.
אז, ומאז ככה, אז מה הייתי צריך? אז להחיות את הפתיתים האלה בעצם, mm-hmm. אז העברתי את התהליך של אנחנו מרתיחים את החומר גלם הזה, אחר כך מכניסים אותו לאיזשהו סוג של מיקסר, ואחר כך הוא עובר השריה, ואחר כך הוא נכנס למכונה בתוך בד, שיש לה דחיסה של טון, והיא פשוט מושכת את הנוזל החוצה מהפתיתים האלה, וזה מה שאנחנו עושים כל היום.
זה מכונה שהיבאת לישראל, כי נראה לי כמה מקומות כבר בארץ צריכים את זה.
לא, אין בארץ. זה מכונה שהבאתי לישראל. למעשה, בהתחלה, שבית אילני לא עבד בקצב כמו היום, אז עושים את זה פשוט במיקסר של בית.
שואו.
הם שמים את זה רוזה וסוחטים את זה על ידיים מחתן, והיה חם, והיה כואב, והיה קשה.
וואו.
זה כמויות עצומות.
זה כמויות. אנחנו צורכים פה בערך 3 סקים ביום, 75 קילו של הפתיתים האלה ביום.
ביום.
ואגב, אתה לא יכול לשחות בבוקר ולאוכל. מקסימום שעתיים וזה מתחיל להחמיץ. אי אפשר לשמר את זה. אנחנו כל היום עושים. יש מישהו שעומד, וזה חצי מהמשרה שלו זה לעשות את זה.
איזה מטורף. אתה מבין שאתה יושב בבית אלני ואתה אוכל וכל כך טעים לך, אז אתה מבין למה טעים לך? כי מישהו לפני שעתיים או שעה או חצי שעה שחט לך את החלב קוקוס.
אין לזה תחליף, אין לזה תחליף, אין לזה תחליף.
עכשיו תגיד, מאיפה אתם מביאים את הקוקוסים שלכם בעצם?
זה מהפיליפינים.
מהפיליפינים.
זה עסקים, ואנחנו כן. עכשיו יש היום גם יבואן שמביא את האגוזים האלה כלופים, שאם זה למשל לקוסה כל מיני קינוחים, אז לוקחים את האגוזים האלה שאנחנו מכירים בלי הקליפה הקשה, יש לו איזה מכונת הזאת שמפרידה את הקליפה מהאגוז, ואת זה אנחנו לוקחים, מכניסים את זה למכונה, גורסים אותם, ואנחנו עושים את זה מתוקים תאילנדים.
וואו.
כן, כן, משהו מקסים לגמרי.
אוקיי, אז הם לא מגיעים שלמים, הם מגיעים כאילו חצי מפורקים. אוקיי.
זה מפורק.
אני כבר אמרת לי 200 קילו קוקוס ביום, כבר דמיינתי ספינה שנכנסת בשביל בית תאילנדי כל יום.
לא, זה לא אגוזים, זה הפכו את זה לפתיתים ויבשו אותם.
אוקיי.
זה מה שאת מכירה את זה, ואת זה אני צריך להחיות. בעצם אני מקבל פחות מ-50% ממה שהאגוז יכול לתת.
כן.
כי זה יובש.
עכשיו תגיד, מה עושים עם כל השארית הזאת אחרי שסוחטים ומוציאים מזה את החלב?
מה לעשות?
איפה שמים את כל הכמויות האלה? זה נטול טעם?
כן, אין מה לעשות עם זה. בתאילנד שהיינו סוחטים 3 פעמים, אחרי שאין מה לעשות עם זה, הם שמים את זה על קינים ונבלים, וזה היה חונק אותם.
אתה יכול לפתוח בקריירה של הדברה.
הדברה אורגנית, מה?
הדברה אורגנית.
לגמרי.
אתה יודע, בוא נדבר קצת באמת על מה מכינים מחלב קוקוס. כי המטבח התאילנדי הוא מטבח אזורי, ולא בכל האזורים משתמשים בקוקוס באותה מידה, נכון?
נכון מאוד. בעצם, אני חושב שכל העולם נולד בצורה מקרוביוטית, איפשהו. מה שהטבע נתן, שם בעצם נותרו המאכלים המקומיים. לא בעידן שלנו שיש ככה תקשורת ואפשר להעביר. אז אותו דבר ככה בתאילנד, למשל באזור הדרום, צומח המון קוקוס, ומשתמשים המון במאכלים שלהם בחלב קוקוס. לעומתם, בצפון מזרח, מאיפה שלט מגיע, גודלים קוקוסים שם, אבל הם לא אוהבים לבשל איתו יותר מדי.
כלומר, אזורי החוף.
זה לא אזור חוף, תאילנד זה שלוש עונות. אבל בדרום יש ממש שני עונות, כי כל הזמן יורד שם גשם. זאת אומרת שבאזור הדרום, למשל, כמעט ולא מגדלים אורז, יורד יותר מדי גשם שם. זאת אומרת, אין תקופה שהיא יבשה בשביל שהאורז יצעיב.
כן.
ולכן כמעט לא מגדלים. מצד שני, כל מיני כאלה, כמו קוקוסים, שכל השנה זה לא מפריע לו מים, זה חקלאות שקיימת שם. גדול בכל תאילנד, צומחת. לנו יש שטחים בפון מזרח, ולק שטלה שם עשרות עצים.
די.
של קוקוס, כן, כן, כן.
יש לך שטחים בצפון מזרח תאילנד? סליחה? מתי אני עושה ביקור בשטחים שלך בתאילנד? זה נשמע לי כמו משהו שאני רוצה לנסות.
זהו, אנחנו עכשיו בדיוק, מה זה עכשיו? כבר כמה שנים, איזשהו שלב אולי נרצה לעשות חווה מיוחדת.
אופה. אבל זה סוד. אבל זה סוד, ואף אחד לא שמע את זה. תגיד...
תסתמו אוזניים.
המאכלים עם חלב הקוקוס בבית תאילנדי הם מאוד 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 אהובים, נכון? הישראלים מתים על חלב קוקוס.
אצלו אכלתי את הקרי הירוק, נגיד הראשון שלי. שכאילו אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה?
אני חושב שזה היה באמת גם בשבילי המנה הכי, הכי הרשימה אותי בתאילנד, זה עם חלב קוקוס. אבא של לק היה עושה את זה, הוא הגיע ממרכז תאילנד, זה חלק מהקולינריה שלו. אני זוכר שתפשיט של חלב, הזכרת את הקרי הירוק.
כן.
אז זה היה יום שלם להכין את זה. זה התחיל מזה שהוציאו את הדג המתאים מהאגם, ואז הולכים ומביאים את הקוקוס, בדרך כלל יש בזה כזה קוקוס שנפל מהעץ, זה לא הירוק, אלא זה נכון, שירד כבר מהעץ, ואז הולך, לא שהוא הולך לסופר וקונה את הקארי, אז הוא הולך ומביא את הגלנגל וקרת שי, וכל מה שצריך בשביל הקארי, והקפיר להם, והלמוטס והכל, ובמכתש ועילי הוא מייצר את הקארי, ואני מפמפן את הקוקוס, יום שלם נוסעים, לא יום שלם, אבל חמש שעות לפחות שנוסעים מנה אחת, כן?
ואז אוכלים את זה.
ואז זה טעים.
ואז אוכלים את זה, ואתה זוכר את זה כל החיים.
ברור.
כל החיים, אתה זוכר את זה.
זה, ככה נוצרות מנות בלתי נשכחות. שהלייבור, בדם וזה בזיעה. איזה יופי.
ובסוף באים לבית תאילנדי, וחמש דקות יש לכם מנה כזאת.
יפה.
לא כזאת.
חד ומשמעית, זה הפתרון הנכון לכל הסיפור הזה, לבוא לבית תאילנדי ופשוט לאכול את זה.
לגמרי.
יריב מלילי, תודה רבה רבה שסיפרת לנו.
המון תודה לכם.
המון תודה.
יהיה רק טוב.
אנחנו נתראה בקרוב, אני אקח את לוקסי ונבוא לקאבקם. ולבית תאילנדי. לא, בוא לבית תאילנדי.
בית תאילנדי, לא הייתי מלא זמן. קאבקם הייתי הרבה.
כן, כן, גם אני. טוב, סיכמנו. מעולה.
תודה, יריב.
יאללה, נשיקות, תודה.
ביי. אז זה הקוקוס במטבח התאילנדי.
אוקיי.
אבל אני רוצה לספר לך על עוד זווית משוגעת של קוקוס.
נו.
קוקוס במטבח היהודי.
על מה את מדברת? על העוגיות של פסח? רק לא זה!
תסתכל עליי, אני נראית לך כמו מישהו שאולך לדבר על העוגיות של פסח, העוגיות קוקוס שעושות קרק בשיניים.
אני שונא את זה.
זה בלתי נסבל. אני בגלל העוגיות של פסח, אגב, העוגיות של פסח היו המפגש הראשון שלי עם קוקוס בחיים, וזו הסיבה שבמשך שנים לא הייתי נוגעת בעוגות קוקוס, אפילו לא בכדורי שוקולד מצופים קוקוס, בגלל הקרק קרק קרק שזה עושה בשיניים.
אצלי זה היה קוקוסית עברודה, איך אהבתי את זה?
לא יכול להיות. מה? זה נורא. לא, אני רוצה לדבר על קוקוס ביהדות. עכשיו תשאלתי איך זה יכול להיות.
מה קשור קוקוס ליהדות?
יפה. אז מה לעשות? חוץ מאשכנזים ומזרחים ואיראקים ופרסים וטריפוליטאים ומרוקאים, יש את יהדות אודו.
הקוצ'ינים.
גם הקוצ'ינים. יש שלוש קהילות יהודיות גדולות באודו, וזה מרתק. זה פשוט מרתק, ואני נורא אוהבת את הנושא הזה, ואני חושבת שפרק הקוקוס זה זמן מצוין לדבר על זה. היהדות האודית מתחלקת לשלוש קהילות, לקוצ'ינים, לבני ישראל ולאודים האיראקים שקוראים להם בגדדים. איך הם הגיעו לאודו, כל אחד עם הסיפור שלו. יש המון המון רומנטיקה סביב איך הם הגיעו לאודו, אבל אנחנו יודעים בוודאות שכבר מהמאה ה-12 לספירה, יש כבר עדויות שהיו יהודים באודו. נגיד הקוצ'ינים הגיעו מספרד באזור המאה ה-13 ומפורטוגל והולנד במאה ה-16, אבל נגיד מרקו פולו סיפר שהוא פגש אותם כבר במאה ה-13, ובנימין מתודלה סיפר שהוא פגש אותם במאה ה-12. איך הם קשורים לקוקוס? העדה הקוצ'ינית הגיעה למטרות סחר. והם התחילו להתעסק עם תבלינים, וביניהם קוקוס. Mm-hmm. היהודים גם היו עסוקים בהפקת שמן קוקוס וחומץ וסוכר, וכל מיני משקעות מוצסים מבוססי קוקוס. Mm-hmm. העדה הזאת השתקעה בחוף מלבר בדרום מערב אודו, ואנחנו יודעים שאם היא על חוף ים, אז כנראה שיש לה הרבה גישה לקוקוס, וזו הסיבה שאנחנו רואים שימוש עצום במטבח הקוצ'יני בקוקוס. שזה מטבח, אגב, אחד הטעימים שיש בעיניי, מטבח הקוצ'יני. כן, עכשיו, למה בעצם? כי חלב הקוקוס אפשר ליהודים שומרי הכשרות להפוך מאכלים עודים מפורסמים לקשרים. בעצם במקום יוגורט, הם יצרו את השילוב של חלב קוקוס ולימון, שמאוד מאוד אופייני למטבח הקוצ'יני. השילוב הזה של חלב קוקוס נתן את הקרימיות של היוגורט, והלימון נתן את החמיצות, שזה מדהים. יש את קהילת בני ישראל, שהיא קהילה מרתקת, זה קהילה שהתגוררה בניתוק מוחלט מיהדות העולם, בחוף המערבי מדרום לבומבי, עד שהם התגלו על ידי הקוצ'ינים במאה ה-18, שזיהו, פתאום הם מצאו קהילה ששומרת כשרות, שבני הידיים כאילו מלאים את הילדים, שאוכלים רק דגים בלי קסקסים, ואומרים שמה ישראל, אין להם בכלל כתבי קודש, אבל הם היו אומרים שמה ישראל, זו התפילה היחידה שנשמרה להם. עכשיו, מי זה הדת בני ישראל? הם חושבים שהם בני עשרת השבטים, שהספינה שלהם נטרפה לחופי אודו בתקופת שלמה המלך.
מה?
כן. עכשיו, באופן מסורתי, הם עסקו בחקלאות ובהפקת שמן, וכינו אותם שנואר טליס, מזקקי שמן שומרי שבת. כי מה שהם היו עושים, זה מייצרים שמן קוקוס. וואו. הקהילה של הדת בני ישראל.
בובום.
בובום. ואחד המאכלים המפורסמים שלהם זה צ'טני של תמרים עם קוקוס ותמרינדי וכוסברה. צ'טני מטורף. הקהילה השלישית, שהבסיס שלה הוא בבומבי ובקלקוטה, היא הגיעה מהמזרח התיכון, בעיקר עיראק, בגלל זה קוראים להם הבגדדים. אגב, יש להם קובה, גרסה אודית לקובה, שזה מרתק, והם היו בעיקר סוחרים שבין היתר סחרו גם בקוקוס, שזה ממש ממש מרתק. עכשיו, לא היה שום קשר בין שלוש הקהילות. ולמה אני מציינת את זה? כי השלוש קהילות האלה חיו באזורים שונים בעוד, ולכן לכל קהילה כזו יש מאכלים שונים לגמרי, שהוא ביטוי יהודי למאכלי האזור. כמו שאמרתי לך, שבישול הקוצ'יני אופייני לדרום אודו, ויש בו הרבה מאוד חלב קוקוס וקוקוס מגורר, כמו באזור דרום אודו, אז הבישול של דת בני ישראל, שמייצגת מערב אודו, יש בו המון המון קוקוס, גם בתבשילים וגם בקרי וגם בכינוכים וגם במאכלי אורז. אצלם למשל רואים אורז בחלב קוקוס, והם גם כל כך החמירו עם חוקי כשרות, שהם לא ירבבו גם דגים עם חלב, ולכן אצלם גם נראה דגים עם חלב קוקוס. והיה לי עוד משהו אחד מטורף להגיד לך, שהפך לי את המוח לגמרי.
נו.
שבאיזשהו שלב האימפריה הבריטית השתלטה על אודו.
נכון.
ואז נהיו השפעות אנגליות על המטבח ההודי. ולכן, בקרב יהודי הודו, יש מאכל שנקרא אפם, שזה בעצם ברד פודינג שמבוסס קוקוס.
או, איך נאכל פודינג.
בשביל שהם יוכלו, לאכול את זה בסוף ארוחה בשרית.
זה, איזה כיף. אוי, בואי נכין כזה, זה נשמע לי טעים.
ברד פודינג על בסיס קוקוס, נשמע לי מטורף.
וואו.
ברד פודינג עם שמנת קוקוס. וזה הקשר בין היהדות לבין קוקוס.
טעים. לא ידעתי שיש קשר כזה, אני שמח, הקשר הזה משמח אותי הרבה יותר מאשר הקשר לעוגיות פסח, אני חייב להגיד.
האמת שאתה יודע, זה מצחיק. כשהכנתי את הפרק ואמרתי, טוב, נכנסים למטבח, בוא נספר איזה שימושים אני עושה בקוקוס. עכשיו, אני בבית שלי, אני משתמשת בשמן קוקוס, אני משתמשת בקרם קוקוס ובחלב קוקוס. ולאחרונה התחלתי לקנות את הפתיתי קוקוס האורגניים, שממש חטיף, שאני נורא, אני והילדים נורא אוהבים
לנשים. טעים,
אי אפשר להפסיק לאכול את זה.
זה חטיף מסוכן.
אי אפשר להפסיק לאכול אותו.
אם קולים אותו?
וואי.
יואו.
כי כמו שאמרת, כשמחממים קוקוס, אז כל הארומות מתחילות לצאת החוצה.
וואו, 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 וואו.
אבל מה לא ייכנס אליי הביתה? מה זה לא ייכנס? אולי יום אחד הוא ייכנס, אבל מעולם לא היה אצלי בבית, בחיים לא קניתי. קוקוס תחון.
את הפתיתים האלה לאפייה.
כמו של הילדות שלנו, אוקיי. שהיו מצפים בהם כדורי שוקולד, בחיים לא היה לי בבית.
אני פעם רציתי להכין לאבישה איזשהו תבשיל קרי, ולא היה לי חלב קוקוס, ולקחתי את הפתיתים האלה, והרתחתי אותם במים, ואחר כך תחנתי את זה וסיננתי את זה.
ויוצא שמנת קוקוס.
לא, יוצא טעם של מים דלוחים.
מה?
כן, כי הפתיתים האלה עברו כל כך הרבה עיבוד,
אוקיי, את אומרת, צריך
שאין פתית... בהם שום דבר. צריך פתיתים אמיתיים.
אורגניים.
כן.
טובים.
טובים.
כן.
לגמרי.
מה אתה מכין מקוקוס בבית?
אני בחורה די מסורתית.
כן.
אנחנו משתמשים בהמון חלב קוקוס בבית, וזה כמעט תמיד לתבשילים, וזה כמעט תמיד לתבשילים או הודים או תאילנדים. בכל שבת אני מכין תבשיל לכל השבוע שלוקחים לעבודה, חלקנו, שיש להם עבודה. ובדרך, זה תלוי כמה אני רוצה להשקיע וכמה אני אצלן. בדרך כלל אני אצלן, ואני זורק כמה ירקות לתוך הווק שלי, ואיזושהי מחית של קארי כזה או אחר, וחלב קוקוס.
לגמרי.
השילוב הזה של אבקת קארי, יחד עם ג'ינג'ר וחלב קוקוס, זה לדעתי אחד השילובים הראשונים, כשהתחלתי להתעניין בבישול עוד הרבה הרבה לפני שנכנסתי בכלל לתחום הזה, רק הייתי בשלן ביתי, אחד השילובים הראשונים שהעיפו לי את המוח. שאמרתי, יואו, זה נורא טעים, ועוד לא היה שם פיש סוס, וזה לא היה סוכר דקלים, ולא היה שם שום דבר, אבל אבקת קארי
של חייזה לכיוון... אבקת קארי צהובה.
צהובה, ג'ינג'ר וחלב קוקוס, ואני הייתי מתענג על הדבר הזה, עם חזה אוף ופסטה אפילו, כאילו, אחי, בישול סטודנטים, זה טעים, 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 ובאמת אחד מיסודות הבישול שלי שלקחו אותי באמת לעולם הזה לחקור אותו יותר, ולהחליט בסוף שאני רוצה להיות שף.
זה מאוד מרגש אותי.
כן.
בעיקר שהפכת לשף. אבל אנחנו באמת על בסיס קבוע בבית אוכלים קארים, אתה יודע, אפילו לא תמיד מחית שאני מכינה לבד, אתה יודע, אין שום בעיה, מחית מאיכות טובה,
כן.
אדומה או ירוקה או צהובה, אני פחות אוהבת את המסמן, פשוט לא מספיק חריפה לי, פשוט לשים את זה, לתגן את זה, לפתוח את זה אחר כך עם שמנת קוקוס, ולא משנה מה יש בפנים, יש בזה אוף או דג או ירקות, או תפוחי אדמה או כרובית, או הכל, זה עובד תמיד, אורז סוגר פינה לארוחת ערב בשנייה וחצי.
אינסטנט, מדהים.
אני אגב קוראת לזה תמיד חריים תאילנדי.
למה?
שאני עושה את זה עם...
זה אדום חריף
ו... עם דגים, אני עושה את זה עם מחית קארי, ופותחת זה עם חלב קוקוס ומבשלת בפנים דגים. הרבה אנשים שלא אוהבים להתעסק עם טיגון דגים, זה פתרון מעולה, אתה פשוט מבשל את הדג בתוך רוטב, אין בכלל ריח של דגים בבית, ובסוף אתה אוכל דג מאוד מאוד עסיסי, כי אתה גם נורא קשה לייבש אותו כשהוא בתוך התבשיל הזה.
כן.
עם שמן קוקוס התחלתי לעשות אבל משהו בחודשים האחרונים, כי הם כל הזמן מבקשים את זה שוב ושוב ושוב.
מה?
אני לוקחת פרגיות,
נו.
ואני עוטפת אותם בכל מיני תבלינים, נגיד גרם מסאלה עם קורקום וטיפה קינמון, כי אומרי חולה קינמון, וג'ינג'ר יבש, אני מאוד מאוד אוהבת ג'ינג'ר יבש. אני עוטפת את זה, מערבבת התבלינים עם שמן קוקוס, מכניסה פנימה חתיכות של פרגית, ופשוט עוטפת אותם בזה, ומתגנת את זה על להבה נמוכה.
טיגון איתי.
טיגון איתי, ואז פשוט לא צריך להוסיף שום דבר. וזה כזה יוצא לך מין ביסים נמוכים של אוף, עם ארומה עדינה, 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 עדינה של קוקוס כזאת. אני משוגעת לזה.
זה משהו שאני אנסה, את יודעת, זה מצחן בעיניי הרעיון הזה. אני משתמש בשמן קוקוס, היתרון של השמן קוקוס, בגלל החומצה הזאת שדיברת עליה מקודם, זה שבטמפרטורה קרה הוא מוצק. ומעל 24 מעלות, אז הוא נהיה נוזל. ככה אתם יכולים לדעת אם הוא איכותי או לא, אם הוא עבר כל מיני תהליכים כימיים. אם הוא נוזל בטמפרטורת החדר הישראלי, סימן שזה באמת שמן קוקוס טוב. היכולת הזאת של להפוך ממוצק לנוזל, זה יכולת שיש לחמאה. זה השומן השני שיודע לעשות את זה, זה חמאה.
ובהרבה... שמן זית יודע לעשות את זה.
כן, אבל שמן זית צריך טמפרטורה מאוד נמוכה כדי להתמצק. אני מדבר על דברים שהם כאילו בטמפרטורת החדר. היכולת הזאת להתנהג ככה ולהיות מוצק בקור ונוזלי בחום, ששותפה גם לשמן קוקוס וגם לחמאה, מאפשרת באמת במאפים שאת רוצה שהם יהיו פרווה ולא חלביים, לחכות את החמאה בצורה מושלמת.
לגמרי.
אפשר לעשות קורסונים מטורפים, בצק פריך, בצק אלים, מטורף כאילו, ולא להשתמש בחמאה, להשתמש בשומן קוקוס הזה.
אף פעם לא ניסיתי להכין בצק פריך עם שמן קוקוס, ואני כל כך הולכת לנסות את זה, כי זה נשמע לי אגדה. כי אתה בעצם יכול לעשות עוגיות חמאה שבעצם עוגיות קוקוס, אתה יכול לעשות בצק פריך ולמלא אותו בפד שוקולד, ואז יוצא לך משוקולד עם וייב קטן של קוקוס בקצה.
כן.
וואו.
נורא כיף.
וואו.
נורא כיף להשתמש בו.
איזה יופי.
מה עוד את עושה?
יש מתכון מדהים שאימצתי של הרוני, של מהספר האחרון שלו, של מבשל ממטבחי אסיה.
כן.
של פרגית כזאת קצוצה. לקחתי את הרעיון ממנו של פרגית ממש לא תכונה, אלא קצוצה כזאת. אבל אפשר גם תכונה, זה בסדר, נגיד אם היא תכונה פעם אחת. שהוא מקפיץ את זה עם כל מיני תבלינים, ובסוף שם עליהם על אגוזי קשיו שבורים ושבבי קוקוס. וזה כאילו לערום את זה על נגיד...
זאת אומרת שבבי קוקוס הגדולים, לא הפתיתים.
לא, 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 לא הפתיתים, הדקים. ואז, אתה יודע, על חסה, כאילו כזה לערום את זה ולאכול את זה בביס, הכל קרנצ'י וטעים, אני ממש 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 אוהבת את זה. טפיוקה.
קלאסי.
זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם.
אני פעם עשיתי לך טפיוקה ירוקה. מיליון שנה.
אתה חייב להכנין טפיוקה.
יש תמונה באינסטה שלי.
לא, אני לא זוכרת שהכנת לי את זה.
יש תמונה באינסטה שלי, אני אראה לך. מלפני איזה 8 שנים.
אני לא יכולה להסביר לך.
אני יודע, את מתה על זה.
הטפיוקה, אני אוכלת כמו חולה. עד שנגמר את הקערה, אני לא מפסיקה. והכי אני אוהבת שנגיד, כמו בבית תאילנדי, יש את הביסים האלה שפתאום יש את ההרמוני מים, וזה כל מיני דברים בטקסטורות אחרות.
כן.
וואו.
לגמרי.
וואו.
אני לא זוכר, באחת מהמסעדות שהייתי בשף, אני לא זוכר אם זאת או זאת, הייתה מנה שלקחתי מדונה היי, את יודעת מי זו דונה היי? ברור. כולם מכירים אותה, ברור. אם אתם לא מכירים אותה, היא, אפשר להגיד, אושייה קולינרית אוסטרלית, היא מפיקת ספרים ומתכונאית, ויש לה מגזינים ותוכניות טלוויזיה ומלא, ממש כאילו, אפרת אנזל של האוסטרלים. ראית? ראית מה עשיתי?
ממש אהבתי.
איתי אהב. בכל אופן, דונה היי, בגלל שהיא מאוסטרליה, והיא נורא קרובה לכל האזור האסיאתי, מבשלת הרבה מרכיבים אסיאתיים, והיא, מהספר שלה לקחתי איזשהו רוטב שהיא עשתה, שהגשתי אותו עם אחת המנות במסעדה, שמבוסס על חלב קוקוס, שצמצמו אותו בחצי, מיץ לימון, ופיש סוס.
מה זה חלב קוקוס? אז למה היא לא מתחילה בשמנת קוקוס?
היא מתחילה בשמנת קוקוס.
אה, ואת זה היא מצמצמת.
והיא מצמצמת. וזה הטעמים העמוקים שאת מקבלת שם, פפאם, כמו שאת אומרת, מכות לחך מכל הכיוונים.
וואו.
וזה טעים, ובדעי הייתה מגישה את זה לדעתי עם סלמון, אני הגשתי את זה עם מנת ירק. לא יכול להסביר, יוצא רוטב, טעים, לדעתי, עשיתי פעם ייעוץ לסטריץ, וניסיתי להכניס להם את המנה הזאת, והם עפו עליה, אבל היא הייתה אסיאתית מדי, ולא נכנסה בסוף.
והיא לא יקרה גם נורא, כאילו אם, לא יודעת, שמנת קוקוס מצמצמים בחצי?
לא, שטויות.
אוקיי.
מבחינת פודקוס זה לא בעיה. היא נורא, נורא טעימה, וזה שימוש שמרים, באמת, מרים את החלב קוקוס, כל שאר הדברים, העוצמות האלה, מחמיאות לו ולא לוקחות ממנו.
זה נשמע לי נדר.
שזה.
כל הכינוכים בכלל, כל הבננות המקורמלות, אתה יודע, שאפשר לבשל אותם בתור חלב קוקוס, זה גם אהרוני עושה את זה, ואהרוני, באמת, כאילו, באסיה אנחנו...
כן.
רק תביא, אנחנו נעשה מה שאתה אומר. לא ניסיתי עדיין, כי שוב, לי קשה קצת עם קוקוס טחון, אבל לא עשיתי את זה בביתי, אבל אכלתי אצל חברה שניצלונים, שהיא פשוט עוטפת אותם, מכניסה גם קוקוס טחון לתוך ה... זה נהדר.
כן.
לא, זה רק אני עם הדפיקות הזאת של כשזה עושה בשיניים, נו, מה אני אעשה?
נורא טעים. הרעש זה חלק מהטעם.
אתה יודע שאני לא תמיד אוהבת רעש, כאילו, כזה.
כן.
זה כמו הרעש של הטוטים שאוכלים אותם. כן. זה קשה לי.
כן, בחורה בעייתית.
איפה אני מאוד אוהבת... קרם קוקוס.
איפה?
בקוקטיילים.
אופלי!
איך אפשר להגיע...
איך לא אמרנו, לא דיברנו על פינה קולאדה. קדימה, אפרת, תני לי, ברמנית, קדימה.
פינה קולאדה, אחד מהקוקטיילים הכי ידועים בעולם, שיש בו שני דברים, שלושה דברים טובים. האחד כמובן זה קוקוס, השני זה כמובן אננס, מיץ אננס טרי, והדבר השלישי, המשקה האהוב עליי בתבל.
רום!
עכשיו באמת, הפינה קולאדה היא קוקטייל שהוא חלק ממשפחת הקוקטיילים שהם בעצם טיקי, הקוקטיילים הפירותיים, מבוססי רום, מאוד קריבים כאלה. זה משקה שמזוהה עם פורטו ריקו, אבל הוא קיים, אתה יודע, בג'מייקה ובהוואי, בכל האזורים הטרופיים האלה.
אהבתי את זה בתור ילד.
היה פעם בקבוק לבן כזה של פיניה קולאדה.
כן, נורא אהבתי, הייתי גונב את זה מארון משקאות של ההורים שלי ומגניב שלוקים. טעים! טעים!
עכשיו תבין, הקוקטייל המקורי לא מכיל קוקוס. הקוקטייל המקורי זה פיניה פריה, והוא מבוסס על, רק על האננס.
אה, באמת?
כן, okay. אבל באיזשהו שלב נוסף החלב קוקוס לתוך הסיפור. איך עושים מאוד 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 פשוט?
פיניה זה אננס, נכון?
פיניה זה אננס.
כן, אוקיי.
כן. Okay. מערבבים כמות שווה של קרם קוקוס עם שמנת, 30-30, שמנת מתוקה.
30cc?
כן, 30cc okay, קרם קוקוס, 30cc שמנת. עם אותה כמות של רום לבן, זה חשוב רום לבן במקרה הזה, ולזה מוסיפים, ביחד הגענו ל-120, אז הם מוסיפים 180 של מיץ אננס טרי. עדיף אננס באמת טרי, אבל אם אין לכם, אז לפחות מיץ אננס באיכות מעולה, שמים את הכל בבלנדר יחד עם קרח, גורסים את זה, ופשוט מוזגים. זה פינה קולאדה.
בובה.
מה?
זה מה שאני הולך לשתות בסופה של זה, כשאני הולך להתפרע.
אוקיי. אז אני אגיד לך משהו.
זה בדיוק זה.
אז אני אגיד לך משהו, אבל יותר טוב. פיניה קולאדה זה קוקטייל טוב, אבל הוא מאוד מתוק, והוא לא מספיק בעיניי מאוזן. ולכן אני רוצה להביא לך קוקטייל מופלא של אורון לרנר, מהאימפריאל.
אוקיי.
שנקרא פיין קילר, שזה קצת דומה לפיניה קולאדה.
אוקיי.
אבל משכך כאבים, למה? כי הוא הרבה יותר חזק. הרבה יותר מאוזן, אתה לא תרגיש שהוא חזק, הוא מושלם.
אוקיי.
פיין קילר. זה 120 מיץ אננס, 30 תפוזים, 30 קרם קוקוס, שצריך להוסיף לו איזה שתי כפיות סוכר, כי הוא לא מספיק ממותק הקרם קוקוס בארץ, ולזה אתה מוסיף 75 סיסי של רום כאה, לא לבן.
אוקיי.
נגיד זקאפה, אבנה 7, בקרדי 8, כל אלה יכולים להיות. את כל זה אתה מנער עם הרבה קרח, ואם זה טיפה מתוק לך מדי, תוסיף טיפה ליים. זה למות. ואני לא יודעת אם שמת לב, 75 סיסי של רום בתוך דרינק.
לא
זה
מעט.
זה הרבה אלכוהול.
לא מעט.
אבל הוא טעים.
איך אני אוהב רום?
מה עוד אתה מכין? יש לך עוד דברים שתרצה לספר לנו?
יש ריבת קוקוס שהייתי מכין
כזה.
פעם.
איך מכינים ריבת קוקוס?
בגדול עושים סירופ סוכר שמבשלים בו המון 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 קוקוס טחון. Mm-hmm. מערבבים את זה יחד עם שמנת קוקוס. Mm-hmm. ומבשלים את זה וזה מתגבש.
זה נשמע טוב.
נהיית ריבה. זה לא, קשה לקרוא לזה ריבה, זה מין ממרח.
זה כמו ריבת חלב נשמע.
כמו ריבת חלב, נכון. בטעם קוקוסי מהמם, ואפשר להוסיף לזה תבלינים חמים, וקינמון, וסטאר אניס, וכל מיני כאלה, בזמן שעושים את הסירופ סוכר.
ומה עושים? זה מורחים את זה על פרוסת לחם?
מורחים את זה על פרוסת לחם, או חלילה, על פרוסת עוגת ספוג. זה לקח כזה.
וואו.
הדבר הזה טעים. נהייתי רעב, נהייתי את.
אז בוא נלך.
בוא נלך לאכול.
בוא נלך לנשנש משהו. אורן לוקסנבורג.
זה אני.
שנייה לפני שאנחנו נפרדים.
כן.
אנחנו צריכים להזכיר לכם ש... יש לנו דף פייסבוק חדש.
טראם!
ואתם חייבים להיות בו, כי אנחנו מתחילים לכתוב בו, ואנחנו רוצים גם שאתם תכתבו, אנחנו רוצים...
להכיר אתכם.
רוצים לייצר קהילה, ותצטרפו אלינו, אנזל ולוקסי. אנחנו בפייסבוק.
מחכים לכם.
יאללה ביי.
יאללה ביי.